אנחנו במפה, פרק 159 שלנו, ברוכים הבאים לפרק מאוד מיוחד שאני שמח להביא לכם כחלק מההכנה שלנו לקראת העונה הבאה, פרק עם יושב ראש הפועל חולון, איתן לנציאנו. איתן שלום, כיף וכבוד גדול לארח אותך.
תודה רבה גם לכם שאתם מארחים אותי. שלום, שלום.
ככה בוא נגיד קצת למאזיננו לפני שאנחנו צוללים פה לכל העניינים, מה הולך להיות לנו היום בפרק, באמת פרק ממש הכל על הפועל חולון, הכל על חולוניה, נעשה אותו בעצם ככה 4 רבעים, רבע ראשון אנחנו נדבר, אתה יודע, קצת יותר עליך, קצת יותר על המבנה שלכם מבחינת מועדון, מטרות כלליות, חזון, דברים מעניינים בסגנון הזה. רבע שני נדבר נטו על העונה שהייתה, עונת 2024-2025, מן הסתם נשים גם את הדגש המרכזי על אירופה, אבל כמובן גם ליגה, מקרו על מה שהיה שם. רבע שלישי, הכנה לקראת העונה הבאה, מהמינוי של פרנקו, מה אתם מחפשים, שחקנים, דברים כאלו. וברבע האחרון נחזור קצת גם לעניינים של החלק הראשון, יותר מקרו, מסביב, תקשורת, אוהדים. בקיצור, יהיה לנו פה פרק מעניין מאוד על המפה. הזדמנות מצוינת, אגב, להזמין אתכם, אם אתם חדשים, או אם אתם במקרה עדיין לא שם, לעקוב גם אחרי קבוצת הוואטסאפ המרכזית, ממש מקומות בודדים, וגם אחרי קבוצת הדיבורים שלנו, שככה פורחת בעונת המלפפונים. אתם מוזמנים להצטרף, והלינקים כמובן בתיאור הפרק, דרך הדפים שלי, טיים אאוט, וכמובן הערוץ באקס, מוזמנים גם להצטרף לשם. ושוב, כמובן, אני מניח שזה, אתה יודע, יהיה פרק עם הרבה מאוד אוהדי חולון. נשמח לכמה שיותר מכם. אתם חסרים לנו, אז אנחנו בהחלט נשמח גם לכמה שיותר אוהדי חולון שיצטרפו אלינו. זהו, איתן, אחרי כל ההקדמה הזאת, נשמח, תודה, עוד מעט ניכנס למקצועי וזה, אבל תספר קצת למאזיננו, אתה יודע, מי שאולי פחות מכיר, מי זה איתן לנציאנו?
אני מתקשה להאמין שיש הרבה בכדורסל שלא מכירים, כי אני לא חדש, אבל אני אוהד הפועל חולון, בוא נגיד, מיום שאני מכיר את עצמי, זה אומר משהו מעל 50 ומשהו שנה. אני נכנסתי לקטע של ניהול יותר מעשי דרך ההנהלה בשנת 2009, אחרי עונת האליפות, בעונת הגביע הראשון, מה שנקרא, ומאז, כמו שאומרים, הכל היסטוריה, אני שם.
יפה, עכשיו בוא נדבר קצת על מה שאתה עושה, אתה בעצם יושב ראש הפועל חולון, מה זה אומר בעצם?
יושב ראש זה כמו כל יושב ראש, שהוא אמור לדאוג לכל הדברים מסביב, אם זה מקצועי, אם זה קהל, אם זה כל מיני יחסים עם איגוד, מנהלת. אני גם מייצג את הפועל חולון במנהלת, אז אני הנציג שלה שמה, אבל זה לא רק אני, יש עוד אנשים.
בואו נדבר קצת מבחינת היררכיה, כלומר, האם אתה, מה שנקרא, בראש הפירמידה של מקבלי ההחלטות, יש פה עוד איזה מבנה בעלות מסוים, איך זה עובד אצלכם?
יש לנו, אנחנו מתנהלים כעמותה, כמו רוב הקבוצות. כרגע, מי שמקבל את ההחלטות הכלכליות, בוא נאמר, זה יוסי לוי, שהוא כבר למעשה שנה שלישית או רביעית איתנו כבר. ואנחנו מחליטים ביחד, זאת אומרת, כמובן שהמילה האחרונה באופן, בקטע הכלכלי, שלא, אבל יש לנו, אתה יודע, איזה סוג של מדרגות כאלה. ובסך הכל ההחלטות הן די משותפות, ואין לנו הרבה חילוקי דעות לשמחתי.
ובעצם אתה יותר אמון, אם אני מבין, על הנושא המקצועי.
לא, לא, אמרתי. מקצועי אנחנו מעולם, מעולם, מה שאני זוכר לפחות בתקופה שאני נמצא, תמיד נתנו את המושכות לצוות המקצועי, זה אומר מאמן ועוזרים. אני לא זוכר שאנחנו החלטנו על שחקן, אולי אחד
לא,
בתקופה של...
אבל אני הולך איתך רגע אחורה,
לא,
תעשה
לא,
לי
אני
סדר.
לא, אני ממש לא בקטע
לא, לא,
המקצועי, זאת אומרת...
מי ממנה אבל, כלומר, האם יש, מי ממנה אצלכם את המאמן למשל?
זה כולם ביחד יושבים, יש את הצוות, יש את יוסי, כמו שאמרתי, יש את רועי המנכ״ל, יש את מיקי אבירם, יש חבר הנהלה, יושבים, מדסקסים, מה טוב, לא תמיד גם אתה מקבל מה שאתה רוצה, לפעמים אתה יודע, יש רצוי ויש מצוי. ובסוף קבלים החלטה מה הכי טוב להפועל חולון בנקודת זמן שאנחנו מחליטים. זה לא לבד.
יפה, אבל בעצם אתה אומר, וזה שוב, אתה יודע, גם מי שיודע, מי שלא, רק חשוב, אתה יודע, שרגע נשים פה את זה לפני שאנחנו ככה נכנסים מתוקף תפקידך. אין פה אבל עוד איזה משהו חיצוני שאתם כפופים או מחויבים לו.
אני לא מבין מה אתה בדיוק שואל, אבל אני לא מכיר דבר כזה.
כלומר, לא, אני שואל כאילו מבחינת הכוח של הקבוצה עכשיו שציינת, יש לכם כוח, נקרא לזה במרכאות, של בעלים דה פקטו.
יש לנו כוח של איש שהוא מאוד מאוד יקר למערכת, בלי שום קשר, איש טוב ששם מכספו כדי להגיע לתקציבים, מה שנקרא, אם ננטרל כרגע את מה שקורה בשלושת העשירות, אני קורא להם, אז בואו נגיד שבתקציבים שאנחנו התרגלנו, של 15, 17, 18, בלי אנשים כמוהו זה לא יכול לקרות. אז ברור שבקטע הכלכלי, כשלוקחים התחייבויות, הכל עובר דרכו.
אני מבין. עכשיו, אתם בכוונה רוצים לשמור עליו בעילום שם, או שמותר להגיד
לא,
לי?
לא בלי, אמרתי, הזכרתי, רק לא
אה,
שמעת.
יוסי לוי, בסדר,
כן.
אוקיי. אוקיי, אז אנחנו סגרנו ככה יפה את המעגל. בוא רגע נחזור ואתה יודע, נתחיל, אני חושב, עם שאלה, ומשם גם נתחבר לכל העניין של התקציב והמבנה. בוא נתחיל רגע עם שאלה שאני חושב שאתה מצפה לה, אולי כל אוהדי הפועל חולון מצפים לה. ואנחנו יכולים להגיע אליה בדקה 40, אבל מה שנקרא חבל על הזמן שלנו, בוא נשים אותה על השולחן ובהתאם לזה נתקדם. תראה, לפני 3 שנים הייתם, מה שנקרא, על גג העולם. לקחתם אליפות, עשיתם עונה מצוינת באירופה, הגעתם לפיינל פור, הייתם שם 4 דקות לסוף, חצי גמר מול תנריף ביתרון נקודה, זה, אתה יודע, אפילו היה יכול להסתיים עוד יותר טוב, אבל באמת עונה מדהימה. העונה הכי מוצלחת של קבוצה אז בכדורסל הישראלי, כלומר, אתה יודע, אפילו לא הייתם 2, אפילו אפשר להגיד במובן מסוים שעובדה, לקחתם את האליפות, למרות שסיימתם את העונה הסדירה במקום הרביעי. ואתה יודע, הרבה פעמים הציפייה מקבוצה שעושה דבר כזה כמו שאתם עשיתם אז בעונת 2021-2022, היא לדעת למנף את זה. כלומר, היא לדעת ומשם להתקדם ולבנות עצמה. ונכון, השארתם בקיץ הזה את רגלנד, אבל לא הצלחתם או לא רציתם להשאיר את מגי ואת נגיד אדם סמית, ובסוף על פניו הקבוצה הזאת המשיכה, לא המשיכה באיזה סוג מסוים, והעונה אחרי זה כבר הייתה פחות טובה, והעונה אחרי זה אפילו עוד פחות טובה, והעונה האחרונה אולי אפילו עוד פחות טובה, ובמקום לקבל את הפועל חולון, מצליחה למקסם את עצמה, אולי גם מבחינת עוד השקעה כלכלית חיצונית, מבחינת תקציב, מבחינת שחקנים, מערכת, אוהדים, מנויים, אני מרגיש שלפחות שאנחנו מקבלים פה איזה סוג של רגרסיה, ומעניין אותי איך אתה מסתכל על זה. אני כן גם אכניס בסוגריים ואגיד, שאתה יודע, אני מסתכל, השוואה לדעתי מתבקשת, אני מסתכל על הפועל תל אביב, שנגיד בעונה ההיא הייתה אפילו בנקודה יותר נמוכה מכם, בא בן אדם כמו עופר ינאי ולקח אותה, והיום היא ביורוליג, למה אתם נגיד לא הצלחתם אולי לייצר משהו דומה, עם איזה משיכת משקיע אחר, אבל מעניין אותי מה אתה אומר.
ראשית, אני מסכים מכל מה שאמרת לגבי אותה עונה. הייתה באמת עונה מופלאה, נהדרת. עונה אחרי, לא רק את רגלן נשארנו, גם את קריס ג'ונסון נשארנו, גם את מיסגב השארנו. השארנו בסיס, בוא נעמיד, שתי העוגנים שלנו הצלחנו להשאיר, גם את המאמן נשארנו, הוא המשיך באותה עונה. אי אפשר לצפות מקבוצה שהתקציב שלה, בוא נגיד אז, לפחות שווה ערך להפועל תל אביב, ורחוק מאוד מירושלים ומכבי תל אביב, שזוכה באליפות בסדרות, לצפות ממנה שזה יקרה כל שנה. אז אני לא רוצה לגעת באלופות לשעברים, איפה הם נמצאים היום ואיפה אנחנו. אני שמח על היציבות שלנו, תמיד אפשר לעשות יותר. ראשית, לגבי מינויים, הגדלנו את המינויים לעונה אחרי, הגענו כמעט ל-3,000, שזה C. השארנו, כמו שאמרתי, את העוגנים, כולל מיסגב, אני חושב שאפילו עוד שחקן שהיה בסגל. אני פשוט גם שומע את השאלה הזאת אצלנו, כאילו, למה לא מינפתם, למה לא מינפתם? אז בוא נשים את הדברים על השולחן, אני אמרתי את זה גם לפני כמה ימים ברעיון אחר. זה לא אומר שממחר בבוקר אם לקחת אליפות אז רודפים אחריך איזה 4 עופר ינאי ו5 אדלסון, זה לא קורה. אני לא נכנס עכשיו לסיבות שאדלסון, סליחה, שינאי נכנס להפועל תל אביב בכל הכוח, אבל הפועל תל אביב זה לא הפועל חולון, לצערי. אני אומר לא מבחינת קבוצה אלא מבחינת מועדון. הפועל תל אביב זה מועדון ענק עם מאות אלפי אוהדים בארץ, עם קבוצת כדורגל, עם מסורת, עם הכל. אין פה בכלל מה להשוות. זאת אומרת, אנחנו קבוצה עירונית, היא לא עירונית מבחינת תקציב, אבל שהיא קבוצה של עיר אחת, אין לה את מחלקת הנוער, אין לה קבוצת כדורגל, והיא 7 דקות משתי האימפריות של תל אביב, ובוא נגיד בנסיעה מהירה חצי שעה מעיר הבירה, ששם בוא נגיד כולנו יודעים שהכי קל להביא משקיעים, כי ירושלים זה קסם וזה עושה את העבודה שם. אז אני חושב שלמרות התחושה שכאילו לא עשינו כלום וכן עשינו ולא התקדמנו, אני חושב שהיא מוטעית. כי להיות במרחקים כאלה קצרים, שהבחירה של כל אוהד ושל כל בעלים לבחור בין תל אביב 7 דקות ממך או ירושלים חצי שעה ממך כעיר הבירה, זה לא איזה סיבה להרגיש נחותים או משהו, אבל זה מאוד קשה. לא עומדים בתור, אין לנו את המגוון רחב, לא של מכבי תל אביב בטח, ולא של הפועל תל אביב, שיש להם אוהדים שידועים כי הם מבוססים, כולם רואים את זה ומכירים אותם. דווקא לפי דעתי, עופר ינאי לא אחד מהאוהדים שלהם, אבל סיבותיו איתו. זאת אומרת, אני יכול לנחש מה הסיבות, אבל זה לא השיחה.
שאלה אם בדיעבד, כי אני מניח שאת כל הדברים, אגב, שאתה אומר לי עכשיו, אולי בתוך תוכך גם ידעת רגע אחרי שלקחתם את האליפות ב-2022, בדיעבד, יש משהו, אני מדבר איתך, נשאר איתך דווקא בפרוסס הזה של למשוך משקיעים, למנף את הקבוצה הכלכלית, יש משהו שהיית עושה אחרת?
לא היה לי דרך אחרת, זה לא רק אני, זה לא, תשמע, מה זה משקיעים? גם יוסי לוי, הוא לא שם פה כסף קטן למועדון כמו הפועל חולון, אבל כן, לא במספרים של אדלסון ולא של ינאי, וגם לא של מכבי תל אביב. אנחנו לא שם כרגע, זאת אומרת, אנחנו מנסים בכל דרך. היום יש ראש עיר חדש בשנה האחרונה, אנחנו מנסים דרכו למצוא את זה. אתה יודע, צריך לנסות בכל דרך, זה לא שמישהו דופק לנו בדלת, אנחנו פשוט, עוד פעם, אני
אבל
חוזר
תגיד,
על זה.
זה מעניין, הפועל חולון, האם יתפעל לדבר כזה? כלומר, יבוא מישהו ועכשיו יגיד,
מאיזה
אני
שאלה?
רוצה...
בוודאי, בוודאי, מה זאת אומרת? הם יודעים את זה, כולם יודעים, גם בפורומים של האוהדים, שאני רואה איזה מין חוכבולוגים, שימו מפתחות, לא שימו מפתחות, אני תמיד אומר את המשפט, אין מפתחות, הדלת פתוחה. מי שרוצה, המועדון מוכן ומזומן. אין לצרף משקיעים, מי שרוצה מוזמן. אנחנו עושים כל מה שאנחנו יכולים, לפעמים מצליחים יותר, לפעמים פחות, אבל אנחנו, מה שחשוב לנו זה לשמור על יציבות, ואני חושב שמאז שעברנו להיכל החדש, חוץ מהעונה הראשונה שהייתה כמעט ירידה, אנחנו יציבים מאוד, ולקחנו אליפות ממקום 4, אבל לא לקחנו אליפות, לא עברנו שלב ממקום ראשון שסיימנו את הליגה. אז יש עונות כאלה ויש עונות כאלה, ואני חושב שלאורך השנים האלה היו לנו קבוצות נהדרות גם בכסף יחסית לא גדול, ופספסנו איזה 2 אליפויות בדרך בקלי קלות. זאת אומרת, זאת לא רק הדעה שלי, גם דעת המומחים, אם זה ב-2018 עם גלן רייס, וגם בעונת הקורונה, שטיירוס נפצע בפיינל 8, ופרק את הכתף, ואיזיה מיילס שהיה בסיאו ברח מהטילים, וזה גם היה עונת פספוס. זאת אומרת, אנחנו שם כל הזמן. ברור שאנחנו רוצים לשפר, ואנחנו רוצים לאחד, ורוצים לצרף עוד קהל חדש, והכל, ואנחנו עושים את זה בשנה האחרונה. התחלנו בתהליך עם עיריית חולון, שהוא ימשיך השנה, ואני מקווה מאוד שגם משקיעים יגיעו. אנחנו עם ידיים פתוחות ודלת, מה שנקרא, פרוצה. רק תבואו.
דרך אגב, רק נזכיר גם למאזיננו, הזכרת את 2018-2021, ב-2016-2017, אתם סיימתם את העונה הסדירה במקום הראשון, אומנם הודחתם ברבע הגמר, אבל גם, עונה שאתה יודע, הוואט איף אני מניח נמצא שם.
זה בדיוק מה שאמרתי, אמרתי. אמנם לקחנו אליפות במקום רביעי, אבל היה עונה שסיימנו במקום ראשון ולא הגענו לרבע הגמר
עכשיו,
אפילו.
אני רוצה להישאר איתך עדיין בעניין הזה, שאתה יודע, של התקציב משקיעים, אז אוקיי, הבנו פחות או יותר מה הסיטואציה אצלכם כרגע. בואו נדבר קצת על מבנה תקציב, דברים, אתה יודע, בסגנון הזה. קודם כל, מה סדר גודל של תקציב שלכם, גם אם לא מספר מדויק בערך?
אני יכול להגיד לך שבשנים האחרונות הוא נע בין 15 ל-18, והוא באופן מצחיק, השנה שעברה הייתה עם התקציב הכי גדול שהיה בשנים האחרונות, שהגיע כמעט ל-18 או 19 אפילו.
אנחנו מדברים כמובן בשקלים, כן?
נכון,
15.
כן. זה שיבוא המשקיע, נהפוך את זה לדולר.
כן. עכשיו, בוא תעשה סדר ככה, פחות או יותר מבחינת הרכב. אתה יודע, זה גם אני בטוח יהיה מעניין למאזיננו, בכלל, אוהדים של כל קבוצה כלשהי, כמה מזה פחות או יותר הולך לשחקנים, כמה מזה פחות או יותר הולך למעטפת, מה מבחינת הוצאות עכשיו עם המלחמה, תחלק לנו את העוגה.
יש פגיעה בשנתיים האחרונות שאנחנו משחקים בחו"ל. בשנה הראשונה הפגיעה הייתה כאילו הוצאות לא צפויות, מה שנקרא, סדר גודל של 2 מיליון שקל, בגלל שהמשחקים בחוץ. בשנה האחרונה קצת למדנו ונערכנו אחרת, אז הוריד את זה בחצי, אבל עדיין יש חריגה שלמשל לקבוצות שלא שיחקו באירופה, אין אותה. ההוצאות שלנו על החזקת היכל ושיטור ואבטחה הם בדיוק כמו המקום שלנו בליגה, בוא נגיד אחרי הפלייאוף, זה אחרי שלושת הקבוצות אנחנו משלמים המון משיטור, המון אבטחה, שהרבה קבוצות לא קיימות. אנחנו משלמים אחד שלהרבה קבוצות זה לא קיים. זאת אומרת, יש לנו הוצאות שבוא נגיד להרבה קבוצות בליגה הם לא מתייחסים אליהם בכלל, אם זה החזקת אולם, ואם זה אבטחה, ודברים כאלה שאנחנו מגיעים לסכומים של 1.5 מיליון שקל בערך, אולי אפילו 2 יחד עם החזקת היכל. אנחנו משתדלים להשקיע את כל מה שניתן ואפשר, כאילו מה שאפשר שנותר, מה שנשאר אחרי כל ההוצאות, בשחקנים. זאת אומרת, חשוב לנו מאוד לעשות קבוצה תחרותית. לפעמים מצליחים יותר, לפעמים פחות, אבל
כמה,
את
אגב,
כל
מעניין
יהבנו.
אותי, כמה נגיד נשאר בסוף לשחקנים, מאמן, מבחינת הסכום?
אני לא יכול להגיד לך מדויק עכשיו, אבל בוא נגיד ש70%, אפילו קצת יותר, מהתקציב הולך לשחקנים וצוות.
יפה. כלומר, אם נגיד, פחות או יותר, אני ככה, עם המספרים שאמרת לי, אז אנחנו אפילו על אזור של כמה? 10, 11, 12, משהו כזה?
יש שעונות שזה יכול להגיע ל8.5, ויש שעונות שזה יכול להגיע ל-11. תלוי אם אתה מחליף שחקנים, לא מחליף שחקנים, מחזק את עצמך, 6 זרים, לא 6 זרים. עכשיו הדולר גם יותר זול, אז אולי יהיה פחות, אבל כן.
כן, זה גם תמיד שאלה של כסף כמותי מול כוח קנייה. שאלה אחרונה בנושא הכלכלי, ואני שואל את זה כי, אתה יודע, עלו שמועות במהלך
בעיה, אין בעיה,
השנים.
הכל בסדר.
כמה באמת העסק יציב? אתה יודע, היה פעם, אני זוכר איזה, עלה פעם משהו על פירוק ועל זה, אז בוא ככה דבר עם אוהדי הפועל חולון, כמה באמת, אוקיי, אז זה לא עופר ינאי, זה לא מתן אדלסון, אבל כמה הם יכולים ללכת לישון בשקט, שמחר נגיד לא קורה להם מה שקרה להפועל חיפה השנה.
ראשית, אנחנו כבר 3 שנים בערך, עוד מעט אחרי הסיפור הזה שנקלענו אליו, בוא נגיד שהרעש היה הרבה יותר גדול מהמציאות, הרבה יותר גדול מהמציאות. בסך הכל, מאז יצא מתוק. אנחנו היום במצב מאוד מאוד ברור, מה שנקרא, אחרי כל הדיונים וכל הסיפורים שהיה עם שחקנים ולא שחקנים, ומס הכנסה ולא מס הכנסה. אחרת היינו פשוט עושים את הפעולה של הפועל חיפה. ועובדה שלא עשינו אותה, ונלחמנו, וסידרנו את הדברים, ואנחנו בסדר גמור, זאת אומרת, אף אחד לא צריך לדאוג, זאת אומרת, הדאגה היחידה זה שלא יהיה פה משקיע, ואז התקציב יהיה, בוא נגיד, בסדר גודל של קבוצות כמו נס ציונה, או אפולה, או קריית אתא, ודברים כאלה. את זה אנחנו יכולים להשיג בלי אף אחד.
עכשיו, דרך אגב, מבחינת מקורות הכנסה, אז בעצם מן הסתם, אתה יודע, אוהדים, מנויים, מרצ'נדייז, חסויות, זה, המשקיע יוסי לוי, יש פה עוד משהו, עירייה, משהו נוסף?
לא, יש קודם כל עזרה מהעירייה, היא לא משמעותית כמו בערים אחרות, אבל היא בדרך, אני מקווה מאוד שהיא תהיה יותר משמעותית בפקטור שדיברנו עליו, שראש העיר שלנו באמת מחבק ופתוח,
שאגב,
ואני מאמין.
היא עזרה בלי תמורה, או שיש גם משהו שאתם מחויבים חזרה?
לא, לא, ממש לא, ממש לא. הוא אוהד הקבוצה, הוא היה באליפות, היה בגביע, הוא לא... זה שהוא ראש עיר זה לא אומר עדיין שהוא לא אוהד את הקבוצה. אבל אין לנו איזה פרוטקציה מסוימת, אבל אני חושב שיש לך רוח גבית מהעירייה, מראש העיר, אז אני חושב שהסיכויים להשיג יותר חשיפה בעיר, מה שנקרא, היא הרבה יותר גדולה. וזה, ראינו את זה בשנה שעברה, הוא גם מגדיל את התקציב כל פעם בסכום מסוים, זה עוזר לנו. כמובן שמינויים זה הכנסה יפה אצלנו, גם בניגוד להרבה קבוצות שזה לא רלוונטי. אבל זהו, מנהלת, כמו כולם, אין לנו משהו, ואת ההפרשים זה המשקיע. זאת אומרת, תלוי כמה הוצאות יש מעבר, ופה נכנס יוסי.
יפה, עכשיו בוא נדבר קצת יותר מטרות, חזון, אתה יודע, לא פרטנית לעונה הבאה, זה נגיע ברבע השלישי, יותר מבחינת מקרו כללי, ככה, אתה יודע, לטווח הרחוק, מה המטרות של הפועל חולון? איך הפועל חולון מסתכלת על עצמה גם בזירה של הכדורסל הישראלי, בזירה האירופאית? מה היא רוצה להשיג?
הפועל חולון, קודם כל המטרות שלה מאז אותה עונה שאנחנו מדברים עליה, 15-16, שעברנו להיכל החדש והתייצבנו פחות או יותר כלכלית, כשאני אומר התייצבנו, זה אומר שהצלחת להשיג תקציבים של 7-8 בזמנו, בסדר? שזה היה תקציבים נחשבים שאפשר לקיים קבוצה. להיות בין הארבע הראשונות. זה אומנם אמרה שכל הזמן אנחנו חוזרים עליה, אבל זאת המציאות. אנחנו מאוד מאוד רוצים, גם שהפועל תל אביב הייתה פחות טובה מאיתנו, גם על הנייר, גם כלכלית וגם דה פקטו, תמיד, תמיד חשבתי שהם קבוצה גדולה, ויש להם את כל הסיבות לכך, וגם עוד לפני עופר הם כבר הראו סימנים של הדבר הזה. אנחנו רוצים להישאר שם קודם כל. קודם כל להישאר שם, שזה יהיה התחתית, מה שנקרא, משם לא לרדת. ועכשיו, אנחנו, כמו שאמרנו, עם הרוח החדשה שיש בעיר, ועם האווירה היותר טובה, ועם חסויות שנכנסו שהן קצת יותר גדולות ממה שהיינו רגילים, ואני מקווה שנצליח לסחוף עוד קהל חדש וצעיר להגיע למשחקים. והחזון הכי גדול שלנו זה לחבר את מחלקת הנוער ביחד, שזה חלום שאני חושב שכל אוהד בחולון רוצה שזה יקרה, ומשם נחכה למשקיעים. אני חושב שיהיה לך את התבנית הזאת, כאילו היא מלאה כל כך, עם מחלקת נוער, עם קהל שמגיע בהמוניו להיכל, והישגים ותוצאות טובות, אז נוכל להפנות את המשאבים יותר לרכז ולמצוא משקיעה קצת יותר, אתה יודע, עם כיס עמוק יותר. שנוכל
עכשיו,
להתחרות.
נקרא לזה, אתה יודע, אני קורא לזה סקאלה הישגית קהילתית, כלומר, זה לא בהכרח אחד על חשבון השני, אבל אתה יודע, יש מועדונים שיותר חשוב להם להיות קהילתיים, משפחתיים, אולי קטנים, שכולם ככה מכירים את כולם, ויש מועדונים שמה שנקרא הם בצד השני של המטבע, רוצים כמה שיותר הישגיות, ומבחינתם, אתה יודע, להגיע ליורוליג ולשאוף לתארים בכל מצב, אבל אתה יודע שהמועדון, נגיד, יהיה כבר יותר כמו מיני מדינה קטנה כזאת. איפה אתה על הסקאלה הזאת?
אנחנו איפשהו באמצע, אנחנו לא נאבד את העקרונות שלנו של מועדון שהוא שייך לאוהדים שלו, מדבר איתך אחד מהם, זאת אומרת, מחר יכול לבוא מישהו אחר מהיציע, כמו שאני עשיתי את זה ב-2009, ויגיד לי, תשמע, איתן, אני פה יותר טוב, אני זז הצידה, וזה ככה יישאר. גם אם יבוא משקיע, אני מאמין שגם היחסים בין הקהל או בין מי שיהיה פה למשקיע, אפילו אם הוא חיצוני, אני בטוח שהוא נדע להסביר לו את המהות הזאת של הביחד בעיר הזאת. וצריך לא לשכוח, בחולון אין שום דבר בו הישגי, חוץ משחקי כדור בטח, חוץ מהכדורסל. זה אמורה להיות קבוצה של העיר. זה בדרך להיות שם, ואני מקווה שגם ככה יהיה. אפרופו ראש העיר שדיברנו, כל העיר עכשיו צהובה כמעט צהוב סגול, אם זה הצללות ואם זה פחים ואם זה הכל, זה חלק מההוויה הזאת שאנחנו רוצים שהעיר הזאת תהיה כולה אחרי הקבוצת כדורסל, ולא נוותר על הצביון שלה בשום מקרה.
יפה, אז תודה. אנחנו עוד נגיע ברבע האחרון של הפרק הזה, נתחבר גם קצת למה שדיברנו עכשיו, נדבר גם שם קצת יותר על האוהדים מסביב, תקשורת, דברים כאלה. אני רוצה להיכנס איתך לרבע השני, העונה שהייתה עונת 2024-2025. בוא תן לי את הסיכום שלך, אתה יכול כמובן מן הסתם להתייחס לשני המפעלים, גם הליגה וגם ליגת האלופות. איך אתה בגדול מסתכל על העונה הזאת?
אני מסתכל עליה כאי עמידה ביעדים, ועל הסוף שלה, שהגענו בסוף לחצי גמר פלייאוף, כסוג של משהו מתוק אחרי עונה לא פשוטה ולא קלה, שבוא נגיד לא הגענו להישגים שרצינו, שזה לעבור שלב באירופה, להגיע לארבע אחרונות בגביע, לסיים במקום ארבע לפחות בליגה, לא לרדת מנו, לא הצלחנו, אמנם אחרי הפלייאוף זה כביכול אנחנו ארבע, אבל לי היו ציפיות הרבה יותר גדולות, אבל בסדר. אם אחרי עונה כזאת בכל זאת אנחנו בחצי גמר פלייאוף, אז אנחנו נשאף לעלות מפה עוד מדרגה אחת לפחות.
יפה. עכשיו, בוא קצת, אתה יודע, נתחיל לרוץ גם על חלק ככה מסדר האירועים. קח אותי לקיץ הקודם, סוף הקיץ, מה ההרגשה מבחינתך, שבניתם קבוצה מספיק חזקה, מספיק טובה ליעדים שציינת?
קיץ שעבר, אם אתה זוכר, הלכנו על הרבה ישראלים, כאילו, היו פה 5 ישראלים בכירים, לפחות ככה הם מוגדרים, כאילו, 5. זה היה משגב, זה היה יפתח זיו, זה היה יותם חנוכי, ארצי וזלמנסון. וצירפנו להם שחקנים שהמאמן בחר כמובן, הוא גם אמר שכל מה שהוא ביקש הוא קיבל. משהו שם מההתחלה, בוא נגע, גם שמשגב ובינגם היו פה, היו, אתה יודע, כל מיני משחקים שהיה קשים לצפייה, מה שנקרא. כל העונה זה קרה, זה יחד איתם, בלעדיהם, זאת אומרת, משהו שכאילו לא התחבר, בוא נגיד עד הפלייאוף עם הרצליה, ששם באמת ראינו משהו אחר, ואני ממש נהניתי מכל משחק, מכל 5 משחקים שהיו. בעונה הזאת, אני כמו כל האוהדים, לא רוצה להשתמש במילה סבלתי, היא גדולה מדי, אבל לא כל כך נהניתי, בוא נגיד את זה בלשון המעטה.
אז מה לא הצליח, כלומר, מבחינתך?
אין לי משהו לשים, אני כמו שאמרתי, אני לא איש מקצוע, אני לא, אמנם אני כבר הרבה שנים בדבר הזה, אבל אני סתם מתעניין בשחקנים ששולחים, ואני רואה ומסתכל, אני לא ממש איש מקצוע. מה לא עבד שם? לא יודע, תשמע, יש דברים גם אובייקטיביים, גם העזיבה של בינגהאם, גם העזיבה של משגב, הפציעות של שתי האדמסים. היו גם דברים אובייקטיביים, אבל משהו בחיבור לא עבד. זה, מי שחושב ששחקנים לא רצו, הוא טועה. כולם רצו, כולם נלחמו, וראינו את זה בפלייאוף. כאילו, זו הייתה קבוצה אחרת לגמרי. זאת אומרת, אבל אתה יודע, לפעמים יש עונות כאלה שלא מסתדר. אתה מחכה שאדמס, ברנדן אדם יחזור, הוא כבר כשיר, אתה משחרר שחקן כי הוא חוזר, ואתה בא לרשום אותו, הוא עוד פעם נפצע באימון המסכם. זאת אומרת, יש דברים שהם לא תלויים בך. הם לא תלויים בך. והבנייה אולי לא הייתה מי יודע מה, אבל עוד פעם, מי אני? קטונתי לדבר מקצועית.
כמה, אגב, מעניין אותי אם אתה יודע, כמה זרים היו אצלכם העונה?
אני הפסקתי לספור אחרי, אני יודע מי התחיל ומי סיים.
השאלה...
נראה לי מיצינו את הכל, 10.
כן, זה המספר. השאלה, אבל מבחינת, האם, כלומר, כל החילופים האלה היו חילופים, באיך שאתה מסתכל על זה, באמת, כמו שאתה אומר, מכורח נסיבות, שיש פה דברים שאתה עושה אחרת בדיעבד.
כן, תשמע, הפציעות של האדמסים אין לנו מה לעשות איתם, אז הבאנו מחליפים את דייוויס ואת, כאילו, שאדמס גם בעצמו, ברנדן היה מחליף, כאילו, הוא בא לפה להחליף, הוא בא לפה לחזק. אחרי זה שחררנו את ניטרו, כי הרגשנו שזה לא עובד, כאילו, מבחינת יפתח ומיטרו, כי הוא מחזיק כדור וזה מחזיק כדור. עוד פעם, אני מדבר דברים שאני שומע בחדר הלבשה, כן? זה לא איזה משהו מקצועי. ובאמת, לקראת הפלייאוף ראינו שקיבלנו קבוצה אחרת, שונה, נלחמת. אין לי, באמת שאין לי הסברים כאילו להגיד, אני בטוח שאם בוא נגיד ג'יילן היה בכושר שאנחנו מכירים, וברנדן אדמס לא היה נפצע בכלל, ומשגב לא היה עוזב, ובינגהאם היה נשאר, אז אני מניח שלקראת סוף העונה הזאת, הוא תוך כדי, היינו נראים הרבה 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 יותר טוב, ואולי אפילו מתחרים על תואר. אבל הדברים האלה קרו, עם הפציעות אין לנו מה לעשות, עם העזיבה של בינגהאם אין לנו מה לעשות, וגם משגב זה עד היום תעלומה, אבל גם לא היה לנו מה לעשות.
יפה, עכשיו בוא רגע נתחיל להתקדם פה לכיוון סיפורים מרכזיים. הזכרת, דיברת בינגהאם. קודם כל, זה נכון שקיבלתם עליו מהפועל תל אביב $600,000 ביאו?
לא, פחות. אם בוא אני אספר לך, אני סיפרתי את זה, אני לא יכול להגיד שזה סקופ, אבל זה. אם היינו מסכימים חודש קודם, היינו מקבלים 600. אבל מכיוון שלא לא הסכמנו, והשחקן לא היה מודע לזה בכלל, ולא הסוכן שלו, אז חודש אחרי שכבר הסוכן והשחקן כבר היו כבר מודעים לתמונה, ובאו כבר מצידם, אז הסכום ירד, לא, ירד לאזור ה-400 בוא נגיד. אז כל הכתבים שרושמים 600 יכולים לרדת מזה. כמובן שהשתמשנו בהם לשחק 5 זרים, כן? אף אחד לא הרוויח את הכסף הזה. שינינו את הקונספט לחמישה זרים, ואז את המתווה של ארבעה זרים לא קיבלנו, שזה בערך סדר גודל של אותו דבר.
עכשיו, אתה יודע, עדיין 400 זה סכום, בוא נגיד, מכובד מאוד.
גם 1.5 מיליון זה סכום מכובד מאוד, זה בערך העלות שוויתרנו על לשחק עם ארבעה זרים.
עכשיו, מעניין אותי פשוט איך זה קרה, כלומר, בעצם זה פחות או יותר ההצעה שקיבלתם והלכתם אליה, או שהיו פה עוד מהלכים מצדכם? כלומר, מבחינתי, אתה יודע, אני מגיע מעולמות של שיווק, של מכירות, עשיתם פה מכירה מדהימה, איך זה קרה?
אז אמרתי, היה פנייה אלינו חודש לפני שזה קרה בפועל, ואנחנו נפגשנו עם מי שצריך, והייתה הצעה על השולחן 600 אלף דולר. 600 אלף דולר. ואנחנו לא ראינו לנכון, כי אמרנו שאנחנו עוד לא בעניין ולא יודעים כאילו לאן זה הולך, וצריך לדבר עם הצוות המקצועי, ומסמסנו את זה. מסמסנו את זה, פשוט לא התייחסנו לזה יותר. זאת אומרת, הייתה הצעה, מחר אני מעביר לכם 600 אלף דולר, הוא בא לאימון. לא. וזה היה קל, בגלל שגם השחקן וגם הסוכן שלו לא היו מודעים לזה, כי הפועל תל אביב היו די הוגנים, כי פנו אלינו לשאול אם זה בסדר. אבל אחרי חודש שזה צף, וכבר השחקן פנה למאמן ואמר לו, תשמע, אני לא יכול לוותר על הסכם כזה, ולא יכול לוותר על הזדמנות כזאת, והסוכן שלו לוחץ, והוא אמר לו, יש לו הצעה מגלת עשרה, ומהם תקבלו רק 100 אלף דולר, אתה כבר לא יכול להתחרות בדבר הזה, בוא נגיד, זה כבר יוצא מהשליטה שלך. האופציה היחידה שלך זה להגיד לו, תשמע, אתה שחקן פוטשר על הספסל, או תשחק בדיכאון, או שתשב שם ותהיה מתוסכל. או להגיד לו, אוקיי, לפחות ניקח את זה. זה הסיטואציה, לא היה משהו אחר. זה בדיוק מה שסיפרתי לך, אחד לאחד. זאת אומרת, החודש הזה שעבר, הפסדנו 200 אלף דולר. אם היינו יודעים חודש לפני שבכל מקרה הוא יעזוב, אז היינו באמת לוקחים 600 אלף דולר.
ובדיעבד, אגב, כמובן, על המהלך הזה, זה לא משהו שאתם מצטערים עליו, אם אני מבין.
אני לא יכול להצטער עליו, מכיוון שלא היה לי אופציה אחרת. אני אמרתי בדיוק את הסיבה. ששחקן בא אליך, והסוכן שלו כבר יושב לך על הראש עם הצעות נוספות באירופה, שהבייאאוט עליו הרבה יותר קטן, אז אתה תיקח פי ארבע, אם כבר זה האופציה שיש לך. וזה מה שקרה.
זה מאוד מעניין מה שאתה אומר, כי אגב, פה בפרקים, לא משנה את מי אני מביא, הרבה פעמים יש את הדיון, האם חוזה זה משהו שלגמרי כובל את השחקן או לא, וזה מעניין התהליך שאתה אומר, בטח למועדון בסדר גודל כמו הפועל חולון, שוב, זה אולי לא פנתינייקוס, אבל זה סדר גודל מכובד עדיין, שהנה, שחקן עם חוזה ועדיין, ברגע שיש לך לחצים ודברים, זה לא תמיד שחור לבן, משהו שהוא מאוד מאוד...
בסדר, אני יכול לתת לך שתי דוגמאות הפוכות. אחד של לויד במכבי תל אביב, היה לו חוזה וזה לא עזר, והוא הלך. במכבי תל אביב אפשר להגיד שהיא קבוצה לא מכובדת. ומצד שני, מוטלי בהפועל תל אביב, עופר התעקש איתו, והוא נשאר, כי הוא טיפוס שונה מאחרים, על המהלך הזה מגיע לו שפו. אבל הוא ידע שהוא לוקח פה סיכון, אולי מבחינתו זה לא, של 2 מיליון דולר. אז הוא יוכל להרשות לעצמו, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו. כי אחד, השחקן כבר פנה, השחקן שאתה תגיד לו, בוא תשאר פה, זה גם לא אותם, זה לא אותו סדר גודל שמוטלי לא יבוא, אז הוא ילך למקום אחר ב1.5 מיליון דולר. בינגהם הרוויח אצלנו 120 אלף דולר, בוא, להעלות את זה פי עשר, כאילו במיליון דולר לעונה ורבע שהוא הלך, זה אין, אתה לא יכול להגיד לא. אתה לא יכול להגיד לא, 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 גם מוסרית אתה לא יכול להגיד לא. אתה לא תקבל את השחקן. תדמיין כל אחד עכשיו מאיתנו שעובד באיזה מקום, שמרוויח 10,000 שקל, ובא מישהו ואומר לו, תשמע, אתה הולך להרוויח 100 אלף שקל בחודש. אתה תלך על זה, אתה תרגיש מתוסכל אם יגידו לך לא, ואתה לא יכול לצאת, בוודאי. אז שחקן שלא רוצה לשחק אצלך, זה לא יעזור לך בית דין. אני מבין את העניין של חוזה ולהחזיק. האופציה היחידה, כמו שאמרתי, אם יש לך ערימות של כסף ובא לך להציק לשחקן, שים אותו ביציע. אבל אנחנו לא
אגב,
שם.
מבחינת חוקיות, תעשה סדר, כי גם על זה יש הרבה פעמים דיונים. מותר, נגיד, לקבוצה לפנות לסוכן של שחקן, כמו שתיארת, ולהגיד לו, אנחנו מציעים לכם את המהלך הזה. כלומר, כל עוד, מה בעצם מותר, מה אסור?
אני לא נכנס לסוכן לא סוכן, אני נכנס לסיטואציה שקרתה לנו עם בינגהאם, הפועל תל אביב הוא די הוגנים ודיברו איתנו ישירות, לפני שבכלל דיברו עם השחקן. ואחרי חודש איכשהו זה צף, לא יודע אם זה דרך דרכם, דרכנו, דרך מישהו, לא יודע, זה התחיל לצוף שהם רוצים אותו. ואז זה הגיע כבר לסוכן שלו, והסוכן שלו הודיע שיש לו הוצאה גם מגלת עשרה, שהם מוכנים לשלם 100 אלף דולר, ואז הפועל תל אביב הצטרפה למהלך, השחקן כבר פנה לגודס, אמר לו את הסיפור, ופה תם הטקס, אין לנו יותר מדי מה לעשות. הנחמה היחידה שאת הכסף הזה פשוט השתמשנו להביא עוד זר. עזר או לא עזר, אני לא יודע, אבל בסוף שחקנו 5 זרים במקום 4 בליגה.
יפה, עכשיו בואו נתקדם לסיפור הבא, ניב משגב, בואו קח אותנו מההתחלה עד הסוף, מאיפה שאתה מוצא לנכון להתחיל, מה קורה שם?
פה זו תעלומה קצת יותר גדולה, לפחות לי. ניב זה היה היעד הראשון שלנו בקיץ, ועשינו הכל, הכל, באמת הכל, במיוחד יוסי, להשאיר אותו, והצלחנו. נכון שבתחילת הדרך הוא לא רצה שיפתח יגיע או משהו כזה, לא בגלל שהוא לא אוהב אותו, בגלל שהוא לא מסתדר, לא יודע, תפקיד, לא תפקיד, לא נכנס לזה. איכשהו בסוף גודס שכנע אותו, והחתמנו את יפתח. שיחקו, אני כבר לא זוכר כמה זמן, חודשיים, שלוש ביחד, לא זוכר כמה זמן, ואני קיבלתי ממנו טלפון שהוא החליט שהוא מיצה את עצמו בחולון, זה לא שהוא לא אוהב אותנו, כן אוהב אותנו, בלה בלה, לא, כל מיני מלל שהוא פחות חשוב כרגע, והוא לא מבקש להשתחרר. אני הייתי בהלם, דיווחתי למי שצריך, לגיא, לזה, דיברו איתו, לא עזר שום דבר. זהו, אני עכשיו לא נכנס לסיבות שלו, לא לסיבות, אני לא מכיר אותם, כאילו, כשבן אדם אומר לי, מיציתי, לא מיציתי, כן מיציתי, ואז הוא ניסה ללכת לבוררות, עם כל מיני טענות, הבטחתם, לא הבטחתם, יפתח, לא יפתח. לא ראינו לנכון להיכנס לסיפור הזה, זה אותו סרט שדיברתי איתך קודם. ששחקן לא רוצה לשחק אצלך, הסיכוי שזה יקרה בכוח הוא מאוד מאוד קטן. ובטח לא עם אחד עם משגב שהיה אצלנו 4 שנים, היה קפטן, אוהבים
אבל
אותו.
אתה יודע להגיד לי, אבל על מה זה ישב, מה זה היה? זה היה כסף, זה היה מעמד בחדר
לא,
הלבשה,
זה לא,
כוחות.
זה, לא, תראה, מי שאומר כסף זה בדיחה. כי הוא לא שיחק לבד בהפועל חולון, שיחקו זרים, שיחקו שחקנים ישראלים, אף אחד לא התלונן על הכסף. לא, לא אז ולא עכשיו.
שבגלבוע הציעו לו יותר, זו אחת,
כן,
אני
אבל
לא...
הציעו לו יותר, זה בסדר, אבל תסיים את העונה ותלך, הכל בסדר. אין בעיה אם הציעו לו יותר, הוא גם טען שלא היה לו גלבוע, וראינו שאחרי שבוע זה כבר היה גלבוע, אבל זה לא משנה. בסוף בשורה התחתונה, כנראה שהיה שם איזה משהו שהוא כבר מתוכנן ומסודר, אני לא יודע, כן, לא הייתי שם. אבל זה לא נולד בחלל ריק, בסדר? זה משהו שנבנה ונעשה, אבל עוד פעם, בסדר, קורים דברים
אבל
כאלה.
לא היו סימנים מבחינתך, כלומר, לא היה איזה משהו, לא היה איזה תקרית או משהו שהשחקן לא
אני
מרוצה.
לא מכיר תקרית, יכול להיות שהייתה ולי לא סיפרו אותה, אני לא מכיר תקרית כזאת. הוא גם טען, זאת אומרת, בשיחה איתי לפחות, שזה משהו שתחושה פנימית שלו, שהוא מיצה, שהוא זה, לא, משהו כזה. אולי עם אחרים הוא דיבר משהו אחר. זה מה שאני יודע. זאת אומרת, אני יודע שזה מוזר, כי הוא היה קפטן ושיחק 28 דקות, והיה טוב, וכולנו אוהבים אותו, והוא היה 4 שנים, והיה לקח אליפות. זה כן, זו שאלה למה. אבל אתה יודע, יש לפעמים בחיים דברים שאין להם, אין להם תשובה, וזה
לא,
אחד מהם.
דרך אגב, גם התשובה של מיציתי, כאילו, שוב, אני יודע שאולי לאוהדים, כאילו, יהיה קשה לקבל, אני יכול להבין, כאילו, את השחקן, אבל...
גם אני לא כל כך מקבל אותה, אבל אני מכבד אותה. אני גם לא מקבל אותה. מיצית, אז בסדר, אז למה
לא,
חתמת
אז
בתחילת
אתה אומר,
שנה? עזוב, זה
תכבד
לא...
את החוזה, תחכה עד סוף שנה, לגמרי
נכון,
לגיטימי.
אבל בסדר, אז אני מקבל את התשובה, אבל לא, זאת אומרת, אני לא כל כך קונה אותה, מה שנקרא, אבל אני מכבד מה שאומרים, יכול להיות שזה גם נכון. אני, עוד פעם, זה היסטוריה, נזכור לו את הדברים הטובים, מאחל לו בהצלחה.
יפה, בוא נתקדם לגיא גודס. באמת, דיברנו על העונה, היה ל-2022, המאמן שלקח איתכם אליפות, באמת, אתה יודע, אז היה נדמה שהוא כאילו אפילו הופך לאיזה סוג של סמל במועדון בהפועל חולון. באמת איש עם המון זכויות בהפועל חולון. וצריך להגיד משהו, תראה, אני רוצה לחלק את זה לשניים. קודם כל, מה קרה מבחינה מקצועית? שוב, אתה לא חייב להיכנס לניתוח, אתה יודע, המקצועי של העניין, אבל כן, האם... זה, הפיתורים שלו בסוף היו יותר על רקע מקצועי, וגם קח אותי לעניין הזה שלו מול הקהל, מה שהיה, מה שלא היה, כי עשה רושם שאתה יודע, גם הייתה איזה שהוא סוג, ואנחנו מכירים את זה אגב מהכדורסל הישראלי בקבוצות אחרות, של איזה אנטגוניזם כלפיו כבר בקרב הרבה אוהדים, כמה זה היה משקל בהחלטה לסיים את דרכו לפני סוף העונה.
ראשית, אני חייב לציין, אני לא חושב שאנחנו אמרנו לו לסיים את דרכו. המשחק האחרון שעפנו באירופה, אני הייתי אמנם מחוץ לחדר הלבשה, אבל ממה שהוא דיבר עם השחקנים, היה ברור שהוא לא מתכוון להמשיך.
רגע, כלומר, מבחינתך זה לא שאתם, כלומר, הוא...
יכול להיות שזה גם היה קורה, אבל אני אומר לך את הסיטואציה, אם אתה מדבר על סדר לפי הזמן, זה הזמן היה, ככה היה הזמן. הפסדנו את המשחק.
אתה מגדיר את זה, אתה מגדיר את זה שאתם פיתרתם אותו, שהוא התפטר.
לא, בוא נגיד שהראשון שאמר שהוא מסיים את דרכו זה הוא.
אוקיי.
זה הסיפור. הסיבות שלו, כן, הוא אמר שהיה לו בעניינים עם הקהל, והוא מרגיש שהוא נכשל, בסדר. זה היה כבר בחול, אחרי המשחק שכבר סיימנו את אירופה. זאת אומרת, זה לא היה...
אתה מדבר על משחק
זה היה
שלוש
כבר
מול
באוויר.
פטקינספור.
כן, זה כבר נגמר שם הסיפור. הוא כבר הודיע לשחקנים לפני שהוא הודיע לנו, כולם שמעו את זה, זה לא סוד היה. שהוא כנראה לא ימשיך. זהו, משם. לא, בוא נגיד ש... בהסכמת הצדדים, הבנו שבאמת, בעונה הזאת הספציפית, זה יכול להמשיך.
זה מעניין, אבל מה שאתה אומר, כאילו, אתה מתאר פה מצב שמאמן הולך ואומר לשחקנים,
הוא לא אמר
מציאותי.
שהוא מתפטר, הוא אומר שהוא לא רואה את עצמו, לא, זה היה באנגלית, אז אל תפוס אותי במילה
כן.
במילה, אבל היה ניתן להבין שכאילו פה
הבנתי.
נגמר הסיפור.
קח אותי אבל העניין הזה מול האוהדים. מה קרה שם? כלומר, בסוף זה, אתה גם כאחד תודה שמדבר מהיציאה וזה מה, כאילו, אתה יודע, על פניו גיא גודס בהפועל חולון, זה היה מה שנקרא מיין טו בי, אז מה קרה בדרך?
תראה, ממוצע קהל בחולון זה 3,000 איש. אני לא חושב שכולם התנהגו כמו שאתה אומר, גם שהיה בהרצליה, בכלל שם זה התחיל, או ברמת גן, לא זוכר. אז באים אליו בודדים, וחלק מקללים, ולא מדברים יפה, אני לא מצדיק את זה, אני לא חושב שזה נכון, אני לא חושב שזה מועיל, אבל לקחת את זה ולעשות הקהל בכללותו, ממש
לא,
לא.
אני רוצה להבין מה היה המשקל של זה. כלומר, האם זה היה משקל של, באמת גיא אומר, אני מרגיש שנכשלתי באירופה, וזה לגיטימי כאילו.
זה צריך לשאול אותו. אני חושב
אבל
שדברים לא
מבחינתכם.
דפקו. תשמע, התוצאות לא היו טובות, אי אפשר היה להתעלם מזה.
לא, אבל נגיד אין את הסיפור הזה, האם הוא ממשיך עד סוף העונה, למרות התוצאות באירופה ובליגה?
אנחנו בנקודת זמן שהוא דיבר, לא דיברנו בכלל על מאמן או להשאיר אותו. לראיה, מי שהחליף אותו זה העוזר שלו, זאת אומרת, לא היה קטע שחיפשנו מאמן בכלל. זאת אומרת, זה ממש הלך מאחד לשני בחפיפה. זה לא שאמרנו, אוקיי, בוא, לפני שבועיים בוא נדבר ונעשה ונפטר את גיא, ודיברנו כבר עם ההוא ועם ההוא, ולא יודע, לעשות איזה הכנה. ממש לא. אני פעם ראשונה שמעתי את הכוונות שלו בשיחה הזאת, עוד פעם, אני לא על הדקויות, אבל היה ניתן להבין, וזהו, ובזה נגמר הסיפור. כמו שנהנינו ממנו בעונה של האליפות, ולא נשכח לו בחיים, בעונה הזאת הצליח פחות. בסדר, קורה.
יפה, רגע לפני שאנחנו מתקדמים לכיוון ככה הקיץ העונה הבאה, דיברת בסוף על הפלייאוף, באמת נתתם סדרה גדולה, גם לקחתם בניגוד אגב להרבה תחזיות של הרבה אנשים. היה שלב מסוים בעונה הזאת שהרגשת שקצת מקטינים אתכם יותר מדי, שכאילו שוכחים שמדובר בהפועל חולון?
אתה מדבר מבחינת תקשורת?
גם תקשורת, גם אולי אפילו, לא יודע, מבחינה פנימית, אוהדים, אתם בעצמכם.
תראה, מה זה, אני לא מקטין את עצמי אף פעם, זה לא שאני, אני גם לא חושב שהקהל מקטין, להפך, הקהל התאכזב מזה שאנחנו מקום חמישי, התאכזב מזה שאנחנו לא ניצחנו 3-0 את הרצליה, שהפסדנו אותי אישית וגם את הקהל, אני מניח, אני חושב שזו עונה ראשונה מאז שאני זוכר שלא ניצחנו אף אחת משלושת העשירות, בשום מסגרת. זאת אומרת, הפסדנו את כל המשחקים, שזה גם משהו שפגע גם בי כאוהד, ואני מניח שגם לא, ולא מעט אוהדים, אבל להקטין, תשמע, אם אנחנו מדברים על השכונה שלנו, מה שנקרא בחולון, אז כן, יש גם אוהדים מאוכזבים, אבל אני לא חושב שהם מקטינים, להפך. אם הם מאוכזבים מהתוצאות שהם בעונה רגילה, בוא נגיד לפני 10 שנים, 12, היינו קונים אותה בידיים פתוחות, אז זה אומר שאצלנו לא מקטינים, זה בטוח. מי שמקטין זה אולי בתקשורת, מה זה מקטין? הם לא מקטינים, זה מישהו אחר גודל. אז אתה כביכול זז אחורה. זה טבעי שאם יש אחד כמו עופר שהגיע, ועם כל הרעש והסכומים והזה, אז זה נורמלי שהתקשורת פונה לשם. אנחנו לא, אני לא, אני אישית לא מרגיש פגוע מזה. זה בסדר, זה לגיטימי. כמו שזכית בגביע, אז קיבלת טלפונים מהבוקר, בוא תתראיין, באליפות ולפני האליפות. בסדר, זה נורמלי, זה טבעי. אני לא מרגיש שאני מקטין. אני בטוח שאנחנו יודעים את מקומנו. כמו שאמרנו, אנחנו מועדון מאוד מאוד מיוחד, מאוד מאוד מיוחד, ובשנים האחרונות אנחנו עושים הישגים לא פשוטים ולא קטנים, ואנחנו תמיד כמעט שמה, אז יש עונות פחות טובות, יותר טובות, אבל בכל מיני סגלים הגענו להישגים נפלאים לדעתי.
יפה, בואו ניכנס למחצית השנייה לרבע השלישי שלנו לקראת העונה הבאה, שזה גם ככה החלק האקטואלי שלנו. בואו נתחיל, אתה יודע, מעמדת המאמן. קח אותי לכיוון ההחלטה של למנות את דני פרנקו, מה מוביל את זה, מה מפיל את הפור.
תראה, קודם כל אנחנו מתחברים פה, אם אתה מדבר על העונה הזאת, אז גם הקרובה, אז גם העונה שלפניה, והסיפה של העונה שלפניה, אנחנו בתקופות מלחמה. בתקופת מלחמה, רוב הקבוצות יעדיפו מאמן ישראלי, בגלל המצב. עכשיו, אנחנו רגילים לחיות פה והכל בסדר, נו, התימנים ירגו טיל, תיכנס, תרד, הכל בסדר. בשביל אנשים מבחוץ, ואנחנו יודעים את זה מעכשיו, מהקיץ הזה במיוחד, אחרי מה שהיה באיראן, זה מאוד משפיע, מאוד משפיע. ולא יכלנו לקחת סיכון של מאמן זר, או אני לא יודע מי, כן? באופן כללי, כן? ומי שהיה כרגע הכי, המאמן המקצוען הכי טוב שנראה בעינינו, זה דני פרנקו. לדני יש היסטוריה טובה ופחות טובה איתנו. הטובה זה כמובן הגביע ב-2009, וזה שהוא גדל בחולון ואימן בחולון, והיה גם תקופה פחות טובה שהיה חילוקי דעות וחיכוכים, מילים שהוא אמר, לא אמר, עם הקהל, לא עם הקהל, שגם אני כעסתי, אבל שמנו את הכל בצד לטובת הפועל חולון. אני חושב, ואני, כמו כולם, כמו כל אלה שעם יוסי ורועי וכל מי שצריך, הגענו למסקנה שמבחינה מקצועית, מה שהכי טוב להפועל חולון היום, ממה שיש, בארץ בטח, זה דני פרנקו. ואני כן מחזיק ממנו מאמן מצוין, מקצוען, הוא יודע את העבודה. זה לא הייתה החלטה קשה כל כך.
עכשיו, בוא נדבר קצת יותר מטרות ככה פרטניות לקראת העונה הזאת. נגיד, קיבלתם ככה בליגת האלופות בית ראשון עם בדלונה, עם שולה, ויש פה עוד קבוצה שתעלה מהמוקדמות, יכולה להיות נגיד רג'ו אמיליה או פאוק, או בורסה ספור לצורך העניין, ברנז'ווייג, שוב, יש פה כמה קבוצות, אבל
כן.
זאת תהיה אחת מהם הקבוצה הרביעית, יש פה עוד כמה. אתה יודע, אני מסתכל גם, צריך להגיד משהו, אנחנו מדברים על זה פה כל הפרקים, הרי המפעל הזה בסוף ההגרלה הראשונה מאוד מאוד קובעת, מצטלבים אגב עם הבית של הרצליה, ככה לענייני פליין וכאלה. ליגה, אנחנו יודעים מה מחכה לנו, עם הפועל ירושלים, הפועל תל אביב, מכבי תל אביב. מה המטרות של הפועל חולון בעונה הזאת, ככה מבחינת יעדים, ליגה אירופה, קח אותי לשם.
לא השתנו, דיברנו על זה בתחילת הדרך, אנחנו עדיין רוצים להיות אחד מארבע הגדולות, ארבע במקומות הראשונים, הסדר כמה שיותר גבוה יותר טוב, לעבור שלב באירופה במינימום.
לעבור שלב, אגב, זה טופ 16 או פליין?
מינימום, אני אומר, מינימום. אנחנו רוצים לעבור עוד שלבים, אבל אחרי הנפילה בשנה שעברה שלא עברנו שלב בכלל, אז אני לא רוצה כבר להשתחצן ולהגיד, אוקיי, נגיע לפיינל 8. אז בוא נגיד שבוא נעלה מדרגה משנה שעברה בכמה, גם בליגה, גם בגביה וגם באירופה. זו המטרה של השנה הזאת בשלב הראשון. זאת אומרת, שלוש מטרות שלא הגענו אליהן בעונה הקודמת, אנחנו רוצים להגיע אליהן בעונה הזאת בתור התחלה. וכמובן, משם לקחת את זה כמה שיותר בכל מפעל. זה לא סוד, אנחנו כל הזמן אומרים את זה, כל הזמן חוזרים על זה. כל השנים האחרונות, זה שאנחנו רוצים ומציבים מטרות לא אומר שתמיד מגיעים אליהם, אבל אלה המטרות שלנו.
לא,
הם לא
הכל
השתנו.
בסדר, אני רק פשוט מנסה, אתה יודע, להבין את
כן,
הצורה.
היא לא השתנתה, אתה לא תשמע
אבל
אותנו כל הזמן.
מבחינתך, כן חשוב לי לעשות רגע באירופה את הדיוק הזה, זה מאוד יעזור לנו פה לפרקים הבאים מבחינת פליין טופ 16, הקו האדום, מה שנקרא, אתה יודע, הקו האדום של הכינרת. כי ברור שההדחה בשלב בתים, אתם תסמנו את זה ככישלון, כולנו נסמן את זה, אבל הקו האדום מבחינתך לעונה של אוקיי, לא כישלון, אבל גם, אתה יודע, אולי לא success story, זה פליין או טופ 16?
אני רוצה טופ 16 ישירות העונה. זאת אומרת, ככה אני רואה את הקבוצה שצריכה להיות. נכון, זה בית לא פשוט ולא קל, יכול להיות גם יותר קשה מהקבוצה שתגיע למקום 4, אבל אני, תראה, גם צריך לקחת בחשבון שאנחנו לא משחקים בבית, אבל דווקא לפני שתי עונות שלא שיחקנו בבית, היינו כפסע מרבע גמר. כאילו, מבחינת תוצאות היינו שם, אם אתה זוכר,
בטח.
עם שרפי. אז זה אותו דבר, אותו, כמו שאמרתי לך קודם, המדרגה הראשונה היא קודם כל לעבור שלב. זאת אומרת, אני מעדיף שזה יהיה במקום שני, וכאילו ישירות ולא פלאין, אבל אם יהיה דרך פלאין, לא נכעס מה שנקרא. אבל כן, לעבור שלב בהחלט מאוד חשוב לנו.
עכשיו, קח אותי לאיפה אתם משחקים עונה הבאה, אתם יודעים?
ככל הנראה זה יישאר באותו מקום. הסיבה היא מאוד פשוטה. א', זה מקום ש... יודע לקבל אותנו, הקבוצה שם יודעת כבר את כל הסדר של השילוט, כל הדברים הקטנים כבר עובדים שם. לצערי ביוון לא מוכנים לקבל ישראליות, כמו שאתה יודע גם בקפריסין לא. זה מקום נוח שאתה כבר, לצערי זה כבר נהיה סוג של בית, עונה שלישית כבר. זאת אומרת, להתחיל לשנות עכשיו זה כבר לא נראה לי נכון. גם
יפה, אז
החלופות לא משהו, זה לא...
כן, לא, מובן, לגיטימי. קח אותי באמת איך עובד אצלכם תהליך בניית הקבוצה. דיברנו, אגב, דיברת תקציב שחקנים, נגיד אזורי בין 8 ל-11 מיליון שקל, אני מעריך גם העונה זה פחות או יותר הכיוון, כן? אין פה איזה...
תשמע, אני אומנם מעורב בשמות, בעלויות, בזה. תשמע, מה שקורה בעונה הזאת זה דבר שאני לא זוכר הרבה הרבה מאות שנים, לא רק בארץ, באירופה באופן כללי.
בואו נתחיל לדבר על זה. תתן
הסכומים הם...
למאזיננו, לא, תן גם את התמונה המדויקת גם של המלחמה וגם מבחינת העליות מחירים בשוק, כי אנחנו יודעים שאגב הכניסה, כן, של מועדונים כמו הפועל תל אביב ודובאי ליורוליג וזה שהוא מתרחב, ללא ספק זה מעלה מחירים. אז תן ככה
נכון,
את
אבל אני לא
הסדר.
מדבר בדרגים האלה, מה שנקרא. אני מדבר על דרגים... אני שמעתי, אני לא יודע כמה זה נכון. למשל, קולמן שהיה בהפועל חיפה, עבר לרוסיה או משהו כזה ב-280 אלף דולר לעונה, זאת אומרת, שחקן ששיחק פה, אני לא יודע כמה, 60, 70, 80. עכשיו, זה לא שהוא לקח אליפות או משהו, הוא ירד ליגה, אתה מבין? זאת אומרת, סתם דוגמה, שחקנים ישראלים שבקושי היו שחקן 7 בקבוצה או 8, 9, בקבוצה שירדה ליגה, מדברים איתך על 500 אלף שקל נטו בארץ. זה נהיה לא נורמלי. עכשיו, אין ברירה, בסוף אתה צריך למצוא את המקסימום בהכי פחות שאתה יכול לשלם. אבל כן, זה מאוד מאוד קשה לבנות קבוצה, שלא נדבר על זרים. אני כבר יודע על 3 או 4 זרים שאמרו לנו לא, בגלל המלחמה. עכשיו, אני בטוח שזה לא רק לנו. זה לא רק לנו, גם בסכומים יותר גדולים. אני רואה מה קורה במכבי, אני לא יודע מה נכון ומה לא נכון, אבל אתם רואים את זה, זה לא כאילו מישהו ממציא את זה. ולכן הרבה מאמנים מחפשים או שחקנים צעירים שמוכנים לקחת סיכון ולבוא כדי לפרוץ, או שחקנים שהיו פה שמכירים את זה. עכשיו,
אגב, יכול לספר לנו, נגיד, שם, שניים שרציתם ולא באים בגלל המלחמה?
לא, זה לא עכשיו כרגע השם לא יגיד כלום, כי הם לא היו פה. זה רוב אלה שאומרים לא, זה אלה שלא היו פה, אף פעם. אז הם אומרים, תעזוב אותי, אם אתה רוצה לתת לי סתם דוגמה, 200 אלף דולר, בסדר? ואני אקבל 180 באיטליה היפה או בספרד על, ה... ב ב ב ב על, ה... על המרינה, אז למה שיבוא לפה?
לא,
למה
זה
שיבוא
ברור,
לפה?
אבל נגיד מונחים האלה של מס מלחמה, כמה, כאילו, מה נגיד הסכום, כאילו, באחוזים פחות או יותר, שאתה צריך לחצות, מאיטליה, ספרד, צרפת וכאלה?
זה תלוי גם במי, זה לא, זה תלוי בשחקן
לא,
עצמו
אבל אנחנו מדברים
ובסוכן
פה על
שלו.
הבדל של
בוא
10,
נגיד
20
שחקן
אחוז,
שאם
או...
היית מביא אותו ב-100 אלף דולר, 150 אלף דולר, אולי אם תוסיף לו 80 אלף דולר הוא ייקח את הסיכון.
וואי,
אולי,
כלומר, אתה מדבר פה על
כן.
מס, זה תלוי איך אתה מסתכל, אבל 30-50 אחוז, כלומר.
נכון, כן. אתה רואה שגם סכומים, אני לא יודע מה קורה בהפועל תל אביב, אני שמעתי שמועה שהם הולכים להקים שתי קבוצות, אחת שתמשיך לגור שם ואחת שתשחק פה. אז מסתבר שגם מעל 2 מיליון דולר זה מפחיד שחקנים להגיע לפה לארץ. אני לא יודע אם זה יקרה או לא, אבל זה השמועה ששמעתי לפחות. אז
עכשיו,
יש לזה השפעה.
אתה מרגיש עם אבל, נגיד, הזרים ואלה זה באמת יושב כאילו שאם תשלם במרכאות את מה שאני קורא לו המס מלחמה, זה נפתר, או שיש לך גם...
לא, יש כאלה שכן, יש כאלה שכן, אבל יש כאלה שלא, אבל
אבל
אלה שאלה שאומרים...
באחוזים, נגיד, כמה אומרים לך לא מוחלט? כלומר, תשלם
תראה, אנחנו
מיליון
לא
דולר, לא
הגענו
מגיע.
לעשרות שחקנים עכשיו כדי להגיד לך אחוזים, אני מדבר על 2-3 שחקנים שהם לא שווים שתיתן להם את האחוזים הנוספים. הבנת מה אני אומר? הם לא שווים שתיתן להם את המס מלחמה, איך שאתה קורא לזה. לא. יש
המצב
כאלה,
עכשיו,
למשל את ג'ו
אגב,
רצינו, את ג'ו רצינו מאוד, נתנו לו
ג'ו
הצעה
רגלנד.
יוצאת. כן, הוצאה יוצאת דופן בממדים שלנו, בגודל שלנו. אני גם לא חושב שלאן שהוא הלך, הוא מרוויח יותר ממה שהצענו לו, אבל כנראה גם הוא באיזה מקום המלחמה הזאת עשתה לו. והוא אומר, עזוב, תן לי שקט אחרי שנה כזאת. יכול להיות, אני לא בראש שלו ולא, זה לא הסיבה. כמובן, כולם, אנחנו אוהבים את המועדון, לא הסתדר, אנחנו עוד ניפגש, אתה מכיר את המילים היפות. זהו, נגמר. וקיבל הצעה ממש, מבחינתנו יוצאת דופן.
מעניין, אני מבין. בהשוואה, אגב, מן הסתם, אתה יודע, לקיץ 2023, זה עוד לא היה, אבל לקיץ הקודם, או אפילו לאמצע עונת 23-24, כמה המצב עכשיו יותר קשה או פחות קשה?
אני מאמין שככל שיעבור הזמן ממה שעברנו פה במלחמה האחרונה עם איראן, אני חושב שיהיה יותר קל. לא הרבה, אבל יהיה יותר קל. זאת אומרת, שקט בסוף קורה, אתה יודע, אני לוקח את זה תמיד כמו החברות תעופה. כשאתה רואה שפתאום חוזרים, זה אותו דבר. זאת אומרת, אנשים רואים, אוקיי, יש שקט שבוע, שבועיים, שלוש, אוקיי, בוא נחזור, נחכה עוד שבוע, נבוא. אז ככל שהזמן יתקדם קדימה, אני מניח... ומאמין שיהיה יותר מגוון של שחקנים שאפשר להביא, אבל עדיין המחירים הם מטורפים. אבל לא תהיה ברירה. זאת אומרת, נצטרך למצוא את העוגנים שלנו בכסף יחסית גדול, ומסביבם לבנות את ה... לקחת את ההימורים, כמו ג'סטין סמית, כמו עוד סיכונים שלקחנו בזמנו, כמו בינגהאם שזה היה סיכון. זאת אומרת, אתה יודע, בסוף השחקן משחק, לא הכיס שלו.
עכשיו, איך זה עובד? מי בוחר את השחקנים? יש תקציב? מה, יש ישיבה, הנהלה, מאמן? זה רק
לא, לא,
המאמן?
יש למאמן שתי עוזרים במקרה הספציפי של העונה הזאת, הם יושבים, יש מישהו מטעמנו שמבין קצת יותר מאיתנו, בוא נגיד, הוא מעלה את השמות, וזהו, ואם מבחינה כלכלית זה בסדר ומסתדר, יוסי לוי מאשר, מתקדמים.
סקאוטרים וכאלה,
יש
מחלקות.
סקאוט חיצוני שהמאמן עובד איתו, לפי הבנתי, אני אישית לא מכיר אותו, אבל כן, יש מישהו שהוא עובד איתו. מעבר לשתי עוזרים, בואו נראה את התוצאות. מקווה שיהיו טובות.
יפה. מתי קסאבר מנפורד וג'ורדן מקריי מגיעים? אתה יודע להגיד לנו?
זה שמות
קודם כל, זה
שעולים
שחקנים שאתם
ועולים.
רוצים?
עוד פעם, זה שמות שאתה יודע, עשו פה עונות נפלאות, אני לא יודע אם הם יבואו באמת, ימשיך ככה. תראה, לגבי מנפורד, אני חושב ש... למרות שהיה לו עונה פחות טובה בסוף, בשנה שעברה ונפצע וכל זה, אני יודע שהוא שחקן שהיה לו חוזה של 400,000 דולר בוונציה, אם אני זוכר נכון. אני לא יודע כמה זה ריאלי בשבילנו, אני לא יודע מה מצבו הרפואי, אבל זה שחקן שאם אנחנו זוכרים אותו מהפועל תל אביב ונקבל אותו דבר, אני מאוד הייתי שמח שיהיה פה. אני באופן אישי, כן? אני עכשיו מדבר איתך כאוהד, בסדר? אז זה הסיפור. זה... אבל בוא, אני לא... לא כרגע אני לא רואה את זה קורה. לגבי מקרי, לא יודע. יכול להיות.
מה אגב אתה חושב על ה... אתה יודע, פרנקו ידוע כמאמן שמביא שחקנים שמה שנקרא הלך לו טוב איתם, מה אתה חושב על הדבר הזה?
אני לא יכול להאשים אותו בעונה הזו, הספציפית. זאת אומרת, אני שומע, אני נמצא בלופים של, כמו שאמרתי, שחקנים, דווקא שלא היו פה, שהוא כן רצה, ופשוט המלחמה סיכלה את זה. אז אני יודע שגם בשנה שעברה, אם תסתכל בהרבה מועדונים, לקחו שחקנים הרבה שהיו פה. היו גם חדשים, אני לא אומר, אבל הרבה מאוד שהיו פה. הרבה מאוד. ג'סטין שיחק אצלנו, עבר לירושלים, הביאו את פיליפ שהיה אצלהם. מכבי תל אביב לקחו, כל קבוצה, פחות או יותר, עשתה מישמש עם שחקנים שהיו פה. עכשיו, זה לא אסון להביא שחקן שהיה פה, כן? אם הוא טוב, אז מה זה משנה אם הוא היה פה? אבל כן, יש לדני את השם הזה, אבל בסדר, אני יודע. הוא גם לקח עם זה אליפות, לדעתי, בירושלים, אני זוכר נכון.
מעניין אותי, מה נגיד הטייפקאסט שאתם משחקים? יש, אתה יודע, הרבה מועדונים עם דרישות, אתה יודע, מן הסתם שהוא יהיה טוב בכדורסל ויתאים לעמדה והכל, אבל יש איזה דברים ספציפיים שאתם מחפשים? זה נטו איך שהמאמן מסתכל על זה, אתה צריך פה עוד איזה אקסטרות.
תראה, בסוף צריך ששחקן יהיה גם בן אדם, שיהיה חדר הלבשה כמו שצריך. למשל דייוויס אחד כזה, שהיה שנה שעברה. זה חשוב, זה חשוב מאוד חדר הלבשה. תראה, היה לנו עילוי פה שקראו לו גלן רייס. בוא נגיד שהוא בטח לא היה אישיות חביבה של חדר הלבשה, אבל היכולות שלו והקסם שהיה במגרש חיפה על זה. זאת אומרת, כולנו, כל מי שיכל, כאילו תרם את חלקו בשיגעון הזה כדי שזה יצליח, ובסוף למרות הכל זה התפוצץ. זאת אומרת, אני חושב שזו הקבוצה היחידה שהחזיקה הכי הרבה זמן, לפחות ב6 שנים האחרונות, אצלנו. אז
מה, קח אותנו, כאילו, מה למשל, איזה דברים, כי אני האמת לא כזה מבין, כאילו, מה מבחינתך היה קווים אדומים שם?
איפה?
פנימית, מבחינת גלן, מבחינת אולי
לא,
עוד שחקנים.
סתם העליתי את השם שלו, זה לא כאילו שהוא נושא השיחה עכשיו. אבל גלן היה משהו שהוא היה צריך טיפול פר דקה, לא יומי, פר דקה.
לא,
אבל
אבל
אתה יודע.
אני מתחבר איתך שוב בחזרה למקרו. בגדול, אתה מעדיף יותר טייפקאסט כמו של גלן רייז, שאולי לוקח אותך יותר גבוה, אבל המערכת, שאתה אומר, מיטלטלת,
לא,
או ש...
עכשיו הלכת למשהו קיצון לגמרי. תראה, גם ג'ו אלכסנדר לא היה איש קל, אבל הוא היה בן אדם. זאת אומרת, אפשר לדבר, אפשר זה, אפשר זה. גם ג'ו לא היה קל. הרבה שחקנים הם לא, בוא נגיד, הם הכי קלים. אבל זה, גלן, זה סיפור אחר. כמו שהוא היה קיצוני בכישרון שלו, הוא היה קיצוני גם בטיפול שלו. זאת אומרת, שים אותו ב-level אחר, שאני לא מכיר בכל השנים, לא כישרון כזה ולא בעייתי כזה. זאת אומרת, ככל שהוא היה בעייתי יותר, היה כישרוני יותר, וכולם ויתרו כי רצו לראות אותו. רצו לראות אותו. תשמע, כל כתבה שהייתה עוצרת את גלן רייס, היא הייתה הכי נצפית. אז, אבל לנו זה היה מאוד קשה, מאוד קשה.
חוזר איתך
זאת.
לנושא של בעצם של הבנייה קדימה. אז בוא רגע תעשה סדר למאזיננו מבחינת עוזבים, נשארים, מה יש להפועל חולון כרגע ביד? החתמתם את קרביץ' שזה יפה מאוד, מי עוד גם ממשיך מהעונה הקודמת?
ארצי, שהיה יעד ראשוני שלנו, שאנחנו החתמנו אותו לפני שדני הגיע. מאוד רצינו מאמצים מאוד גדולים לראות אותו כעוגן, כי אני חושב שהוא תפור, מה שנקרא, על הפועל חולון. הוא גם חתם ל3 שנים, למרות שהוא בן 28, הוא לא כזה מבוגר ויכל לקוות להצליח לגדול בקבוצה יותר גדולה, עשירה, תקראו לזה איך שאתם רוצים, אבל הוא בחר בנו, ואני מאוד מעריך את זה, ואני מאוד שמח. אני חושב שהוא יתפתח עוד יותר. יש לנו את ליאור קררה, שאחרי 2 שנים נהדרות בגליל, אני חושב שהוא יכול לעשות אצלנו קפיצה נוספת. ואת קרביץ', שהיה פעמיים אלוף אירופה, לקח גביע עם הרצליה. אני מקווה שאצלנו יגלה עוד דברים שהוא לא יכל להוציא בקבוצות הקודמות שלו. אני לא מקווה, אני בטוח שזה יקרה. ונמשיך, עוד פעם. מחפשים את הזרים הנכונים, מחפשים את הישראלי הנכון,
אבל
הנוסף.
כרגע, ממה שאני מבין, אין לך זרים, כולל נגיד מייק דייוויס וכאלה שממשיכים, אתה לא יודע להגיד לי.
לא, כרגע, אני יודע להגיד לך שאין. כרגע אין.
אגב, כלומר, אפשר לאשר שכל הזרים שהיו לא ימשיכו, אם אני מבין אותך.
לא בטוח לגבי דייוויס. דייוויס זה סיפור קצת מורכב, כי צריך לראות מי יהיה לידו. הוא שחקן נהדר, והוא, תקשיב, הוא בן אדם, חדר הלבשה, הגנה מטורפת. יש לו את כל הדברים הטובים, אבל לפי מה שאני מבין, רוצים לראות מה יהיה לידו, בהנחה שיוכל להביא אותו, כן? זאת אומרת, להתחיל עם הבסיס של ה, חשבנו שג'וי יחתום, כי זה היה כבר באוויר, ואז נוכל באמת להתחיל לבנות מסביבו את הקבוצה, אבל זה לא יסתדר, אז צריך לחכות עוד קצת.
יפה, קח אותי, בוא ככה נלך לשחקנים שהיו אצלכם, יפתח זיו, כמה הוקל לכם שהוא לא ממשיך, או כמה לא הוקל לכם?
קודם כל הוא קיבל הודעה למצוא קבוצה, אז אני אישית זה סיפור אחר עם יפתח, אני עוד פעם מקצועית, אני לא קובע, אני חושב שיפתח היה נהדר, בטח בסוף העונה, אבל הוא שחקן מאוד דומיננטי, והחלטה, אני חושב, טובה לשתי הצדדים בסוף.
הרגשת, חייב לשאול אותך, מה שתיארת עכשיו, הרגשת שהוא קיבל יחס הוגן, נקרא לזה המיינסטרים של הקהל?
כן, אני חושב שבשורה התחתונה, בסוף כולם זוכרים לו את הפלייאוף הנהדר שלו ואת הסל ניצחון, אפשר להגיד על ברגע הנכון. אבל עוד פעם, תשמע, הקהל זה אמוציונלי, זה שיש לך 200 איש במגרש, אז אין לך הרבה ציפיות שיקרה משהו. אבל כן, יש בכל עולם גם קהל אמוציונלי שהוא מעורב יותר. גם אם הוא צודק, אז הוא לא צריך להגיד מילים לא נכונות, אבל אתה לא יכול לחנך את כולם. ואני גם לא יכול לבוא אליהם בתלונות, כי אני לפני הרבה שנים אולי גם הייתי קצת כזה. אני מגלה לך.
עידן דלמנסון, מה המצב?
עידן, יצאנו מהחוזה למעשה כמעט דו-צדדית. זה עוד פעם, צריך לזכור, אנחנו החתמנו את כל הישראלים שדיברנו עליהם קודם, כי שנה שעברה התחלנו לשחק עם 4 זרים, בגלל כי רצינו לקבל את המתווה של השר. השנה אנחנו מתחילים עם 5 זרים, כמו כנראה כל הליגה, אז צריך לקחת בחשבון שאתה יכול להביא עוד שחקן שלא יכלת להביא שנה שעברה, כזר. אז אתה יודע, יכול להיות שעוד יקרה משהו, אני מאוד מאוד אוהב את עידן, ואני אישית הייתי מאוד שמח שיהיה פה, אבל שוב, אני לא מחליט. בטח לא במקצועי.
מה בעצם התחרות שלכם בנושא שלו?
אני לא חושב שהגענו לשלב של תחרות בכלל. זאת אומרת, כרגע אם יצאת מההסכם, והוא יצא אפשר, בוא נגיד כמעט דו צדדי, לא יודע, יכול להיות התפתחויות בימים הקרובים. עוד פעם, זה תלוי במאמן בצוות, איך הוא רואה את הסגל הזה ואת המקום שלו שם.
יפה, אני חושב שאנחנו ככה גם יכולים טיפה להתקדם לכיוון הרבע האחרון. אני נשאר איתך עדיין במבט לעונה הבאה. קח אותי לכל הנושא הזה של מצבכם מבחינת מנויים, מכירות, כל הדברים האלה.
מכירות כרגע, אנחנו הכל ערוך ומוכן, אנחנו מחכים בימים הקרובים כנראה לקיים איזו ישיבה קצרה לגבי מה אנחנו מצפים, מה אנחנו רוצים ואיך אנחנו רוצים לשווק את זה במחירים. ואני מניח שלקראת עד סוף שבוע הבא או אמצע שבוע הבא אנחנו נצא כבר במכירת מנויים. הציפיות הן לא לרדת משנה שעברה, שזה היה משהו כמו 2500-2600, ואם יש דרך לנצל את כל שיווק במרכאות שעשינו בשנה שעברה עם הרבה מאוד בתי ספר וילדים שיש לנו הרבה מאוד שמות, נצליח ואולי לשבור את זה אפילו, להתקדם קדימה.
עכשיו, כמובן, מן הסתם, תקן אותי אם אני טועה, אתם מוכרים לנו רק למשחקי ליגה, נכון? אין פה כמו קבוצות אחרות.
נכון, זאת השנה השנייה שאנחנו מוכרים רק לליגה, גם ירושלים מוכרים רק לליגה דרך אגב,
כן,
אני לא
נכון,
חושב ש...
נכון. נכון, מבחינת מחירים, זה אותו דבר, יותר, פחות.
תראה, פחות הורדנו הרבה, פחות שנה שעברה. זאת אומרת, מינויים שהיו עולים 2,200, 2,400, ירדו ל-1,700, אז לאן לרדת כבר אי אפשר, במיוחד יודע, בסוף זה לא עסק רווחי, וכמו שאתה רואה ויודעים כולם בשוק, המחירים רק עולים של השחקנים, אבל אנחנו נקבל החלטה בימים הקרובים.
יפה, בואו ככה נתקדם, דיברנו, אתה יודע, נשלים רק את הקטע של המטרות והחזון, אז דיברנו על מטרות לטווח ארוך והדברים האלה. בואו נדבר אבל על הרצון של הפועל חולון לגדול. אתה יודע, יש את החזון ללון כאן, יש פעולות אולי יותר אקטיביות, דיברת על פעולות עם בתי ספר, ילדים, נוער, הגרעין שלכם שמן הסתם אתם תשמחו לשמר אותו. החיבור לעיר הזכרת, יש פה עוד דברים, עוד מהלכים שיווקיים שאתם רוצים לעשות, נגיד כדי למלא את האולם, או שאין לך איזה מטרה של אני רוצה, לא יודע מה, למלא את האולם? מבחינתי דווקא יותר חשוב לי לשמור על הקור. איפה אתה בשאלה הזאת?
לא, מה זה למלא את העולם? למלא את העולם אנחנו עושים, אמרתי לך, כבר שנה שעברה התחלנו כבר במסע הזה, התחלנו להזמין מאות ילדים מכל מיני בתי ספר, בכל מיני משחק, גם כל פעם
אבל
מבית
אתה
ספר
לא
שונה.
סולד אאוט במשחקים
אני
עדיין.
לא עושה סולד אאוט, כי אני לא בסוף אגיד לאנשים תבואו בחינם, כי אנחנו לא שם. בסוף 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 בשורה התחתונה, עם כל הכבוד, הפועל תל אביב גם ברבע גמר לא הביאה 3,500 איש, עם כל הזה, אז זה בוא. בסוף צריך שהמשחק יהיה בו סקסי, ואתה תהיה בהצלחה מסוימת. כמו שהגעת לחצי גמר, אז לא היית צריך להתעייף בימים ההם של 2017-2018, שתי חצאי גמר, גם גביע, גם ליגה. 5,000-6,000 כרטיסים נמכרים תוך 20 דקות, אין בעיה, שלא נדבר על הגמר שהיה נגד הרצליה, אם היה לי 15,000 כרטיסים הייתי מוכר. אז בוא, יש לזה שלבים. אז קודם כל זה הצלחה, לא יעזור לאף אחד. הצלחה מביאה קהל, נקודה. עכשיו צריך גם פוטנציאל בשביל שימלאו, זה לא יעזור שרק ההצלחה. יש קבוצות שאני לא אזכיר את שמם, גם אם הם הצליחו, הם לא ימלאו אולם של 5,000. בכסף, כן? לא למלא אותו בחינם. אז את הפוטנציאל לקיים יש לנו. אנחנו צריכים לחבר כמה שיותר אנשים וילדים, ואני חושב שבחולון, במיוחד, שכל ילד שגדל בעיר הזאת יכול לבחור איזה קבוצת כדורגל שהוא רוצה. אין את זה, נגיד, בהפועל תל אביב. אם אתה אוהד הפועל תל אביב, אתה תהיה אוהד הפועל תל אביב בכדורגל, נקודה. זה משהו שאני חוזר עליו, ואנשים לא צריכים לרדת לסוף דעתי. זאת העובדה, אין מה לעשות. אם עכשיו ילד אוהד הפועל תל אביב בכדורגל בחולון בגיל 9 או 10, יש סיכוי טוב שהוא אוהד הפועל תל אביב בכדורסל גם. וזה לא, זה משהו ש... זה אחד המחסומים שדיברנו עליהם, למה שם כן ופה לא. זה עובדות, אין מה לעשות עם זה. אז אני חושב שהבנייה הזאת מגיל צעיר, שהעיר הזאת תתחבר לקבוצה הזאת, זה הדרך הכי טובה, ובטח אם הנוער יהיה מאוחד איתנו, ששם ממש יש איזה 1,500, 1,300 ילדים, שאם תרכיב את המשפחות שלהם, זה המון חומר גלם, מה שנקרא, לעוד הקבוצה. אין לנו את זה כרגע, אנחנו עושים שיתופי פעולה בסוף שנה שעברה, עשינו קצת, אנחנו מקווים להמשיך אותם, וככל שנצליח יותר, אנחנו נשמח.
אגב, מעניין אותי קצת מבחינת פרקטיקה, אתה אומר כאילו שאתם מנסים, תודה, להגיע לילדים ונוער, מה זה בדיוק אומר? כלומר, איך אתם עושים את זה?
אנחנו עושים שיתופי פעולה עם מחלקת החינוך בעיר, עם הרכזים של כל מיני בתי ספר, נותנים להם לינקים להירשם, הם באים ומקבלים כרטיס חינם. אנחנו לא חוזרים על אותם ילדים כל פעם כדי להרחיב את החשיפה, ואוספים את השמות, ואני בתחילת שנה הזאת אנחנו נפנה אליהם, בתקווה שחלק מהם, מה שנקרא, יתחבר וירצה לבוא. ונעשה כל דבר שאפשר. אני לא מאמין בשילוט בעיר, כי עשינו את הדברים האלה, ולא מאמין בעוד כל מיני סיפורי סבתא של אנשים, עשו ככה וככה וככה. אין דבר כזה. אתה צריך, בעיר כמו חולון, שהכדורסל הוא הדבר היחידי שמשחק כדור שמביא כבוד לעיר, אתה צריך את הילדים האלה שיגדלו אצלך ביציאה. ולעשות את זה, צריך את זה מגיל צעיר, 5, 6, 7, 8, כי אחר כך הם כבר בוחרים לבד, אתה לא יכול. זה לא כמו בימים שאני גדלתי, שהייתי הולך 100 מטר ומגיע לעולם הפחים, ואין לי ברירה אחרת. אני לא, חוץ מרדיו אין לך כלום. אין לך שום חשיפה לכלום, אתה בעיר שלך. את זה, זה לא קיים היום. אתה פותח ערוצים, אתה רואה את הפועל תל אביב, את מכבי תל אביב, את הפועל ירושלים. גם עם כדורגל, אתה רוצה כדורגל, מכבי תל אביב, אותו דבר. זה נשמע כאילו קלישאה, אבל זה עובדה. אין מה
לא,
לעשות,
זה
אי אפשר להתחמק ממנה. אי אפשר.
מובן לחלוטין. מובן לחלוטין. קח אותי קצת באמת המארג המיוחד מבחינה פנימית של אוהדי הפועל חולון. מה אתה מרגיש מאפיין את הקהל הזה, ואולי ייחודי לו, בשונה מקהלים אחרים?
תראה, הקהל שלנו הוא בנוי מהקהל הוותיק, מה שנקרא, שמכיר את הימים הפחות טובים, וקהל שהצטרף בשנים האחרונות, שרגיל יותר להצלחות. זה גם כן דברים שאי אפשר להתעלם מהם. הקהל הוותיק יותר הוא יותר שומר על הצביון שדיברנו עליו בתחילת הדרך, שלא לשנות את הצביון ולא, אתה יודע, לשמור על הדרך שהייתה של מה שנקרא חולוניה, שזה לחימה, שזה זה, שהם יכולים להגיד לך, תשמע, לא אכפת לי להפסיד 30 הפרש, אבל אני רוצה לראות שחקנים על הרצפה. גם אני כזה, דרך אגב, כי גם אני מהדור הישן. ויש קהל חדש יחסית שהצטרף בשנים האחרונות, שמה שנקרא לא ידע את יוסף, לא מכיר מה זה משחק חמש בנהריה להישאר ליגה, לא מכיר מה זה משחק מכריע לעלות ליגה, מהליגה הארצית לליגה, לא מכירים את זה, וזה בסדר, אז זה מאופיין בשתי קצוות כאלה. אבל בסוף, בסוף, שמצליחים, כולם נהנים. והתגובות הן, כל אחד מגיב אחרת לדברים האלה. אתה מרגיש את העבר ואת החדש. מרגישים את זה אצלנו.
עכשיו, בוא נדבר קצת על מיתוסים ותדמית שלפעמים מדביקים לקהל הזה. אתה יודע, בחוץ לפעמים הקהל מצטייר, אתה יודע, אולי לפעמים קצת כיותר אגרסיבי בהשוואה לקהלים אחרים, יורדים לפעמים על השכלה, דברים כאלה. כמה אחד זה פוגע בכם? כמה בעיניך זה לגיטימי, לא לגיטימי?
תראה, בקרבות קהל בין קבוצה כזאת ואחרת, אני לא מתרגש לא מכלום ושום דבר. זאת אומרת, זה שיש לנו קהל צבעוני וקהל שלפעמים קצת מתנהג פחות יפה, מה שנקרא בלשון המעטה, אני חושב שקודם כל בשנים האחרונות זה הרבה פחות, הרבה הרבה פחות. זאת אומרת, אני יודע את זה כי אני הייתי הולך לוועדות משמעת. הוועדות משמעת האחרונות היו באמת לכל מיני, לאבוקות האחרונות וזה, אבל שהיה ימים פחות טובים, מה שנקרא, בקהל, אני הייתי כמעט כל שבוע שם, אני חושב שבשנים, בשנתיים האחרונות בטח, זה לא מה שהיה, אבל כן, יש פה קהל צבעוני, יש פה קהל שיש לו דרישות, שיש פה קהל שמגיע למשחקי חוץ, ויש לו את הדרך שלו להביע אהבה. לא תמיד זה נכון, אבל אני לא, לא מת, אני אישית לא מתרגש מתדמית. אז אם אתה מדבר, ירושלים, מכבי בצהוב, אנחנו בצהוב. בסדר, אני אף פעם לא הכחשנו שאנחנו בצהוב, אז הם רוצים לשיר וזה עושה להם טוב, שיהיו, מה אני אעשה? זה לא פוגע, לא פוגע.
אם כבר
כן.
העלית את זה, בואו נדבר על זה. כלומר, הסיפור, ממה שאני מכיר, זה שפעם היה, אתה יודע, איזה איש עסקים שלקח אתכם, שהיה את הלייקרס, ולכן החלפתם לצהוב,
אנחנו בשנות ה-80, כן. רוני
מה,
מנץ.
ויש גם את הסיפור של הפועל, אנחנו כן הפועל, אנחנו לא, תכניס אותי לזה.
מה זה הפועל, לא הפועל? כאילו מה?
בסוף השם זה הפועל חולון, אבל אתה יודע, אוהדי הפועל חולון
בסדר.
הם או הפועל, כאילו, אז סתם מעניין אותי איך אתה מסתכל.
אם תגיד לאוהד חולון, במיוחד מהדור הישן, רק הפועל, הוא לא יענה לך. אם אתה מחבר את זה עם הפועל חולון, זה בסדר. עכשיו, זה ימים של פעם. אני לא מאמין כבר מרכז הפועל, מרכז מכבי, הם קיימים עוד, כן? אבל זה לא משפיע. אם יבוא מחר, לא יודע מה, טבע, ויגידו, אוקיי, אנחנו לוקחים את הפועל חולון, ורק תגידו שאתם טבע חולון, שיקחו.
לא, אבל רגע, מעניין אותי. נגיד ראש העיר שלכם יתנה נגיד תמיכה, תשנה את השם מהפועל חולון לעירוני חולון. הולך על זה?
אם הוא יתנה, אם הוא יביא לנו כסף גדול, כאילו ממש משמעותי, בכיף. שיהיה טמפו חולון, מה זה, לא מעניין, באמת לא. זה לא
אהבתי.
מפריע, בגלל זה אנחנו לא מתרגשים מהשיר חמוד של הפועל ירושלים, אין הפועל בצהוב.
אוקיי,
אין הפועל בצהוב, זה אנחנו יודעים, לא צריך לגלות לנו.
אז בוא באמת נדבר קצת יחסים עם מועדונים אחרים. הזכרת הפועל ירושלים, האם זאת היריבה שלכם באיך שאתם מסתכלים מבחינת, נגיד, כל קבוצות הליגה? אתה יודע, מכבי מן הסתם תגיד לי הפועל תל אביב, מי היריבה שלכם? זאת הפועל ירושלים?
תראה, היריבה הספורטיבית בטח בקהל הישן, מה זה הישן? של ה-20 שנה האחרונות, מאז, זה כבר איזה יותר מ-20 שנה, וואי, אני כבר לא שם לב איך הזמן עף. מאז הסיפור עם מנבר ועדי גורדון, אז כן, אז אפשר להגיד כן. אבל הקהל הוותיק עוד יותר, מהגילאים שלי, זה תמיד היה מכבי תל אביב. אבל כן,
מעניין,
ברוב,
כאילו,
ברוב הקהל, רוב
היריבה עם
הקהל,
מכבי תל אביב.
אני מדבר על שנים יותר ארוכות, 70 וכאלה, כאילו, אבל בוא נחזור לעתיד, מה שנקרא. כן, הפועל ירושלים היא יריבה ספורטיבית. לא חושב שצריך להיות גם יותר מזה, זה בסדר שישירו שירים, ואלה ישירו שירים, כל זמן שזה נשאר שמה, חיים עם זה טוב, גם יריבות ספורטיבית זה דבר טוב,
לא,
אחרת לא
אבל
היה לה.
בוא נוריד את זה ככה לשטח, עוד מעט נגיע לתל אביביות. עם הפועל ירושלים מבחינתך, כי הפועל חולון זה נטו ספורטיבי, או שיש פה גם דם רע או משהו?
תראה, אני לא חושב שהרבה אוהדים בכלל מכירים את הסיפור מאדם רע מאיפה בא. זאת אומרת, זה עבר מדור לדור, אז כמו שאני אומר לך, זה התחיל פעם הפועל ירושלים הייתה קבוצה סימפטית בחולון, כאילו שהם עלו ליגה והם היו נחמדים, וזה זה היה הקבוצה השנייה של אוהדי הפועל חולון. עד שהתחיל הסיפור עם עדי גורדון ב-95, שהיה את הסיפור הידוע, שהוא עשה כביכול, לכאורה, מה שנקרא, בכוונה בגמר, כדי שחולון, עוד שנה שחולון סימנו אותה כאלופה, אפרופו שדיברנו על שנים, מנבר, ואחרי הגמר גביע המפורסם, שקראו לו גמר הבקבוקים, שהייתה שם התפרעות לא ראויה ולא מוצדקת, מנבר עבר עם עדי גורדון ואת כל הקבוצה שלו לקח לירושלים, שהם לקחו גביע שנה אחרי, אז כל הקהל של פעם די בטוח שזה נעשה בכוונה, אחר כך היה עוד סיפורים, שהוא בא לחולון עם שומרים, היה עוד כמה קטעים כאלה שבחזיז לא נתנו להם מים לקהל, אז ככה אדם רע הזה כל הזמן התערבב בתוך הנחל הזה בין חולון לירושלים על כביש אחד. אני חושב שזה, כל זמן שאני חוזר, יריבות ספורטית זה דבר טוב, זה דבר שעושה עניין ומביא קהל למגרשים. אבל כל זמן שזה בסיפור של דיבורים ושירים אחד נגד השני, אני חי עם זה טוב.
לא, אבל היום אתה מרגיש שזה נטו ספורטיבי, או שנגיד יש גם דם רע בין עזוב קהל, מועדון, הנהלות.
לא, ממש לא, ממש לא,
אוקיי.
ממש לא.
נתקדם לכיוון גוש דן. רמת גן היה לכם ככה, אתה יודע, קצת חיכוכים איתם בעונה הקודמת,
כן, היה
מה...
לי משהו, כן, היה לנו איזה חיכוך שם, אבל כן, ואנחנו בסדר, התחבקנו והכל טוב.
מכבי תל אביב, הפועל תל אביב מבחינתך?
מה זאת אומרת? מה? למה הם
מבחינתי
צריכים?
ריבוד, מבחינת זה נטו יריבות ספורטיבית, דברים
לא,
נוספים.
זה ממש לא
טוב.
יריבות ספורטיבית שם, זאת אומרת, אני מבחוץ, כן? אבל זה בכלל לא
לא,
יריבות
סתם,
ספורטיבית.
אני יכול להגיד לך כאילו מהתרשמות שלי, הרבה אוהדי הפועל תל אביב, נגיד, מבחינתם אתה יריב לא קטן שלהם, כלומר, מבחינה ספורטיבית אני אומר, זה מעניין מה שאתה אומר. אולי גם, אגב, בגלל קשר של הרבה אוהדי
אתה מדבר
קהל.
עלינו, עלינו מולם? חשבתי בין
כן.
מכבי להפועל תל אביב, לא.
לא, לא, אתם מול שני
עם
ה...
הפועל תל אביב, כן, עם מכבי תל אביב פחות. כאילו, מבחינת יריבות ספורטיבית, תשמע, אצלנו תמיד ידענו, כאילו, לא מדבר בשנים האחרונות, אבל עד הניצחון הראשון שהיה לנו בנוקיה, אחרי 58 משחקים שהפסדנו שם רצוף, לא יודע, 58 שנה כבר, אני לא יודע כבר מה ספרו שם. כן, זה היה איזה סוג של ענק כזה שצריך לנצח אותו. עם הפועל תל אביב זה יריבות, כי זה באופן מפתיע, אם ננטרל את התקופה הזאת של עופר ינאי, זה מועדונים די דומים. זה מועדונים של קהל, זה מועדונים שהקהל שם דומיננטי, ותמיד היה יריבות שם להראות מי יותר חזק, למרות שהיתרון שלהם הגדול במספרים, כן? כי לנו אין קבוצת כדורגל. אבל כן, הייתה שם יריבות, ותמשיך להיות יריבות, אבל כמו הסיפור עם פועל ירושלים, אני עדיין רוצה שזה יישאר בתחום הספורטיבי, ולא מה שראינו בקיץ האחרון, אתה יודע, לפני כמה חודשים, שהם מגיעים עם אוטובוס לחפש ילדים שמוציאים ציוד. מקווה שהדברים האלה לא נראה אותם יותר.
באמת קרה שם.
מה קרה שם? למזלנו, אחד הילדים זיהה את האוטובוס והצליח לברוח ולהזהיר את החברים שלו,
לא,
וזה
אבל מה
נגמר
היה מסתכל,
בכלום.
כאילו, באוהדים שלכם, איך אתה מסתכל על זה?
מה זה נמצא? זה כולם יודעים את זה, זה לא סוד.
כן.
ולא סוד.
טוב, בוא, אני הולך איתך לכיוון האולם שלכם, אתה מן הסתם ככה לא אובייקטיבי, אבל בכל זאת אני אשאל, יש לכם את האולם הכי טוב בארץ לדעתך? מבחינת אקוסטיקה, חוויה, כי אגב, הרבה אוהדים של, תדע לך, יריבות אומרים את זה, אז מעניין אותי מה אתה אומר.
תראה, הוא יתרון וחיסרון. הוא יתרון בגלל שהוא באמת קרוב למגרש, אבל נותן יתרון לקבוצה שיש לה קהל. למה, מה אני אומר? אם אני מגיע למשל לנוקיה, דוחפים אותי למעלה, אני צריך להביא לשם לפחות 2,500 איש בשביל שישמעו אותנו. אם זה בארנה, בכלל, אתה צריך לקחת את כל החלק העליון בשביל שישמעו אותך, כי שם זה, לטעמי לפחות, אחד המגרשים הכי, בצפייה הכי גרועה שיש. אני חושב שגם הרבה אוהדי ירושלים שאני מכיר אומרים את זה, זה לשים אותך בגג. אצלנו הם באים ומקבלים כמעט שווה בשווה את האיכות שלנו יש. מה זה כמעט? אחד לאחד. מקבלים יציאה די קרוב לזה, וכן, יש לו יתרונות ויש לו חסרונות. החיסרון, הוא זה שקהל שמגיע אלינו, אני מדבר על כמויות כמו הפועל תל אביב, הפועל ירושלים, מכבי תל אביב, שמביאים לשם, ממלאים את היציע שלהם כקהל חוץ, זה מאוד משמעותי.
יפה, בוא נלך ככה לכיוונים קצת אחרים, בוא נדבר קצת תקשורת. אתה יודע, זה לא סוד, יש עכשיו הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, הפועל ירושלים, מן הסתם לוקחות כמעט את כל הפוקוס. כמה זה חשוב לכם להיות בכותרות, להיות מדוברים, או שמבחינתך זה לא איזה אישו?
קודם כל זה חשוב, זה חשוב, אני לא יכול להגיד שזה לא חשוב, אבל כמו שאמרתי לך בתחילת הדרך, אני גם מודע לזה שיש עכשיו את הקטע הזה של עופר, ושעכשיו אדלסון, והם יביאו שחקנים, וישאלו, והם יותר מעניינים, כאילו הם מסקרנים עכשיו הרבה יותר את העיתונאים, וזה בסדר, זה לגיטימי, מה, אין לי מה לעשות נגד זה, אבל כן, אני חושב שאין קבוצה שלא רוצה להיות מתוקשרת. אבל אני חושב
השאלה אם אתם
שגם
עושים.
למרות זה, אני חושב שעדיין אנחנו, בוא נגיד בסדר ביחסית למצב עכשיו. מה זה לעשות? להתקשר לעיתונאים שיראיינו אותי? אנחנו לא
לא,
נזה...
אבל אתה יודע, יותר, לא יודע, ליזום, אתה יודע מה, אפילו סתם, למשל, איזה משהו, תוכנית מטעם המועדון, או לעשות איזה
אנחנו,
מסיבה
שוק,
עיתונאית.
אנחנו שוקלים לעשות איזה משהו שונה בכל התקשורת במועדון, שזה חלק מהסיפור, אבל זה צריך לעלות על הפרק בימים הקרובים, ונראה אם יש, כמו הקמת פודקאסט שלנו, או כל מיני דברים כאלה, ליצור עניין אחר. תראה, עדיין באים אלינו לאימון פתיחה, ועדיין באים אלינו לראיין לפני משחקים. זאת אומרת, אנחנו שם, אנחנו שם, אנחנו לא ברמה של הפועל, אבל תשמע, יש להם איש מאוד חמוד שאני אוהב אותו באופן אישי, שמייצר הרבה חדשות, אז בוא נגיד שהוא מאפיל גם על הפועל ירושלים ומכבי תל אביב, אז... אבל גם זה ייגמר בסוף, גם זה יתיישר בסוף.
יפה, בוא נלך לכיוון של ככה הגופים פה שמנהלים את העסק, מנהלת הליגה, איגוד הכדורסל. הזכרת אגב את הקשר שלך עם המנהלת, יש על זה אגב הרבה מאוד ביקורות הרבה פעמים, שאז נוצרים ניגודי אינטרסים. איך אתה מסתכל על זה?
תשמע, אני חבר דירקטור, אני דירקטור במינהלת. אני חושב שהמינהלת בניהול שלה החדש, יש, כן, הוא יחסית חדש, של ארי ודייוויד והדח"צים ששם, אני חושב שהם, יש להם כוונות מאוד טובות, ואני חושב שהם מנסים לעשות עבודה טובה, אבל לצערי יש יותר מדי ניגודי אינטרסים שם, שעלולים לפגוע בליגה. ואני
תן לי
מאוד
דוגמה,
חושש מזה.
למאזיננו ככה שנבין במה מדובר.
שקבוצות מסוימות מאיימות עליך שהם יחזירו את הפיינל פור, כי יש להם רוב של קבוצות, לא רוצה לקרוא להם קטנות, אבל בואו נגיד לא הבחירות, ואז הם מרגישים שהם יכולים לעשות מה שהם רוצים. ולא
אגב,
חשוב להם,
איפה אתם
אתה מבין?
בסוגיה הזאת של פיינל פור סדרות?
אני מבחינתי 5-5-5
וואלה.
סדרות. בטח, שנים, מה
למרות,
זה?
אתה יודע, שיבואו, זה מעניין, כי יבואו אנשים ויגידו, אולי פיינל פור זה דווקא בא לטובתך, אם אתה, בטח אם אתה מגיע לטופ
אנחנו
ארבע.
לקחנו אליפות גם בפיינל פור וגם
נכון.
בסדרות, אז הכל בסדר. זאת אומרת, שמישהו יגיע לזה, שהם כולל הפועל תל אביב וכולל הפועל ירושלים, אז אנחנו בינתיים שם כבר. עשינו את זה גם ככה וגם ככה.
אבל קח אותי באמת לעניין הזה של הדירקטוריון והמנהלת, זה עד כדי כך, במרכאות אני אומר, כאילו, אתה יודע, מושחת, אינטרסנטי, שכל אחד מושך לכיוון שלו,
ממש לא, המינהלת זה לא מקום מושחת, המינהלת זה מקום שמנסה לנהל את הליגה. זה הטעות, אני גם רואה לפעמים טוקבקים של אנשים שכותבים להם שיש איזה טעות שיפוט, מינהלת מושחתת, זה בכלל לא קשור למינהלת, אנשים לא מבינים על מה הם מדברים בכלל. המינהלת מורכבת מנציגי קבוצות שמשחקות בליגת העל, דח"צים, ועוד נציגים של האיגוד. וזה, שם מתקבלות ההחלטות. עכשיו, אמרתי, רוב הקבוצות שהן לא מכבי תל אביב, הפועל ירושלים, הפועל תל אביב, הפועל חולון, ואני די רואה את מכבי רמת גן ואת גלבוע החדשה, מה שנקרא, עם בעלות חדשה, גם בסיפור הזה, צריכים לראות את טובת הליגה, ואני לא חושב שקבוצות, כקבוצות שהן אינטרסנטיות, יכולות לקבל החלטות על טובת הליגה. ולכן אני חושב להעביר את זה להנהלה, יחד עם הדח"צים, שיהיו מקובלים על כולם, אני חושב שזה הכי נכון. כמובן שיש דברים שהם החלטות שצריכים לקבל בדירקטוריון המורחב, וזה בסדר ולגיטימי. אבל לטובת הליגה אני חושב שצריך להחליט אנשים אחרים ולא אנשי קבוצות. כי זה מסתכל על המועדון שלו, וזה מסתכל על המועדון שלו, ובסוף יש התנגשות, הוא הולך לדבר עם ההוא, ובוא נשיג רוב ונפיל את זה. זה לא ככה צריך להיות. אני מבין, ויש גם את האיגוד מצד שני, שאמור לתמוך בדברים האלה, ואני לא יודע, אני עכשיו שומע על איחוד בין עפולה לאילת, הרי זה בדיחה. כולם יודעים שזה בדיחה. ואני מבין שהולכים להעביר את זה באיגוד. נו, זה
כזה ברור,
בדיחה.
זה איחוד, זה תפיסת מקום, גם שאלה
זה לא
טרמינולוגית.
תפיסת מקום, הם כאילו מוכרים להם את הזכות שלהם. הרי הם לא ישחקו בעפולה, ולא יקרה שום בעפולה, ועיריית עפולה תומכת בגלבוע עכשיו, לפי מה שאני מבין. כל זה אני מדבר ממה שאני שומע, אני לא יודע כמה זה נכון, כן? זאת אומרת, אז אין פה איחוד עם עפולה ואילת. יש פה, בוא, יש לנו פה במקרה מקום בליגה, תיקחו אותו. זה מה שיש פה. אז אילת, ותעלה פעם שנייה בלי לשחק בכלל. כי פעם שעברה זה יהיה גבעת שמואל, עכשיו זה יהיה עפולה. ומה, בעוד 5 שנים מה זה יהיה? קבוצה אחרת? עכשיו, זה לא משנה אם זה אילת או מישהו אחר, זה לא איזה משהו אישי נגד אילת. כאילו, הדבר הזה, כאילו, לא מראה... לא, זה לא מקצועני, זה לא... לא, לי זה לא נראה, אתה מבין? אבל זה אחד הדוגמאות שאני מדבר איתך. אם היה מקבלים החלטה נכונה, זה לא יכול לקרות. אבל...
אם אני יורד לסוף דעתך, אתה בעד מבחינת כל ההתנהלות של המנהלת, שתהיה מנותקת מהקבוצות ומנציגים
לא,
של
לא
הקבוצות.
מנותקת, לא מנותקת, אבל לתת להם הרבה סמכויות, אחרי שהדירקטוריון החליט שאלה האנשים הנכונים, שהם סומכים עליהם, שהם מקבלים את ההחלטות הנכונות, לתת להם את הקרדיט, שהם יעשו את זה, אתה לא צריך להתערב, שהם יכולים לעשות את זה, הם לא צריכים אותך. אם הם מחליטים שסדרות זה טוב, אז שיחליטו. אם הם מחליטים שפיינל טוב טוב, שיחליטו. לא צריך לחזור לדירקטוריון ולריב איתנו כל הזמן, אם זה כאן והוא
בלי
מושך
קשר
לכאן.
אגב להאם יש רוב או אין רוב בקבוצות, כלומר מה שהם מחליטים בנושא הזה ללכת איתם.
נכון, הם מקבלים סמכות להחליט, לא לפנות אליך, מה אתה אומר, פיינל פול או פיינל... דברים שהם לטובת הכדורסל הישראלי צריכים להתקבל בוועדה מצומצמת ולא על ידי 14 קבוצות. לא, כי אלה ימשיכו לפה ואלה ימשיכו לפה ואלה יגידו ככה ואלה יגידו ככה, וזה מה שקורה כל הזמן.
יפה, בוא נדבר טיפה על איגוד הכדורסל. יש לכם, כלומר, כמה חיכוך יש לכם איתו כהפועל חולון?
עם האיגוד, חוץ מהוועדות משמעת, אין לנו יותר מדי חיכוך איתו. זאת אומרת, אין, השירותים היחידים שאתה מקבל ממנו, אתה מחויב להם גם בתכלס, אז אין לך ממש חיכוך. אם זה שופטים,
בכללי,
אתה...
זהו, אז בכללי מה דעתך על ההתנהלות וגם מבחינת שיפוט, דברים?
אני חושב, כמו שהרבה חושבים, חלק אומרים וחלק לא, ששיפוט, אני לא נכנס לשופט זה או אחר, כן, אבל אני חושב שהם צריכים להסתכל על הכדורגל, לפחות על הכדורגל. לא על דברים יותר גדולים מזה, ולתת דוחות של משחקים, אחרי משחקים, לדעת אם היה טעויות, לא היה טעויות, אם היה שיפוט נהדר,
מה המצב היום בעצם?
אין שום דבר,
שום דבר.
אתה יכול לפנות לזה, הוא יגיד לך, תשמע, מה פתאום, כן פתאום, שלום
אגב,
ובית,
אם
זהו.
אתה פונה, הם חייבים לתת לך תשובה או שגם זה לא?
לא חייבים, אני לא מכיר חובה כזאת. אני לא מכיר חובה כזאת.
מעניין. אתה אגב בעד כל הסיפור הזה של להביא שופטים מחו"ל, או שאתה לא הולך לשם?
אין לי בעיה עם שופטים מהארץ בכלל, אבל אני אומר שאם אתה, כמו בכל מקום מסודר, אתה שופט, אתם מקבלים לא מעט כסף, אתה משלם על זה, זה לא בחינם, כן? אז מן הראוי ומן הדין שיהיה איזו ועדה מסוימת, מקצועית, שתבקר את השופטים לטוב ולרע. אני לא אומר שהוא לא חייב להיות רע. להגיד, וואלה, היה משחק טוב, השופט הזה היה ככה, פה הוא טעה, פה הוא לא טעה. אם מישהו עשה טעות חמורה, שירד לליגה לאומית, כמו שקורה בכדורגל, פה זה לא קורה.
יפה, עכשיו, תודה, בוא נחלק את זה, יש הרי טעויות מקצועיות, יש גם הרבה פעמים טענות חריפות יותר, מבחינת ניקיון כפיים של שופטים, דברים שבאמת הכל מתנהל באופן מוסרי, נוח לך עם המצב, אתה מרגיש שכאילו אנחנו בסדר, או שיש פה דברים
אני לא
שלדעתי
חושב
מפריעים?
ששופטים מגיעים עם משהו מהבית, יש איזה שמועות כאלה. לנו יש בעיה אחת עם שופט אחד, אני לא אזכיר את שמו, שהניסיון שלנו ב3 שנים האחרונות אומר שמכל המשחקים ששיחקנו, הפסדנו ב-75% מהם, שזה משהו לא הגיוני. ואותו שופט שופט אותנו ב3 רבעי גמר האחרונים של הליגה, של הגביע, שגם אותם אנחנו מפסידים. אז הוא נראה לי קצת יותר מדי מקריות, אבל עוד פעם, הכל לכאורה, כן? לא יאשימו אותי בדיבה.
אוקיי, מעניין, סקרנת. משהו נוסף שאתה רוצה להתייחס מבחינת המעטפת, ההתנהלות שלכם?
אנחנו חוזרים להתחלה, אנחנו מאוד מאוד מקווים שנצליח להרכיב סגל שתן לקהל שלנו נחת, שהוא יהיה לוחם יותר, אגרסיבי יותר, שיגדיר את חולוניה שכולנו מכירים משנות ה-60, 50, 70 והלאה, ובתקופות של ישראל אלימלך, זה מה שהם רוצים. אני מקווה שהשחקנים שנמצאים כרגע הם אמורים להיות כאלה, אני גם בטוח שהם יהיו כאלה. דני יודע שהקבוצה שאנחנו רוצים לבנות היא צריכה להיות קבוצה חזקה שתילחם, שתיתן הנאה לקהל ולהנהלה וליוסי בעיקר, שמשקיע ממיטב כספו כדי לראות קצת הצלחות. אני מקווה שהם ימשיכו לתמוך בנו, שיבינו שהם חלק מאוד מאוד חשוב במערכת הזאת שנקראת הפועל חולון. הם החלק הכי חשוב. ושוב, אני קורא לכל מי ששומע אותנו וחושב שהוא רוצה לבוא להשקיע בהפועל חולון ורוצה להיות חלק מהדבר היפה הזה, וולקאם, הדלת פתוחה, אנחנו מחכים לכם.
יפה, אגב, אפרופו וולקאם, מה שנקרא, אוהדים בטח סקרנים, צפי לוולקאמים בימים הקרובים, או שאתם עדיין בשלבי מגעים?
אין איזה משהו שהוא על מה שנקרא, על התנור, מה שנקרא, יש דיבורים פה, דיבורים שם, משהו פרקטי עדיין לא קורה. גם הסגנון של כל מאמן הוא שונה, זאת אומרת, אם שנה שעברה עם גודס היה יותר פעילות, מה שנקרא, אז דני יותר מרכז את הדברים ופעם ב מביא את רשמיו. זהו, אבל כן, אני בטוח שהוא עובד. כמו שאני מכיר את דני, בוא נגיד, הקטע הזה זה מה ששלו שלו. הוא 24/7 על הדבר הזה.
יפה, אני רק רוצה לסגור את זה עם שאלה אחת ששכחתי לשאול אותך. מבחינת הגביעים, גביע המדינה, גביע ווינר, הזכרת את זה באיזשהו שלב, אבל דיברנו הרי על המטרות שלכם, שזה ליגה חצי גמר, אירופה, ככה טופ 16, ככה לפחות. גביעים זה משהו, כלומר, אתה כהפועל חולון מציב לעצמך מטרה, אוקיי, אבל אני כן רוצה בוודאי, שם את הגביע ווינר, גביע המדינה, לצאת עם תואר, או שגם שם יש לך איזה מדרגות או דברים?
לא, 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 אמרתי, על גביע המדינה אמרתי. אנחנו רוצים להגיע לארבע האחרונות שם, לחצי גמר, כן? זה חלק מהיעדים. גביע ווינר, עוד לא זכינו בו אף פעם, היינו פעמיים בגמר ולא זכינו.
מבחינתך, אגב, תואר?
שמה, זה כמו שיש לנו את הבלקנית ואומרים שזה, איזה תואר. הבלקנית שאנחנו זכינו בה, להזכיר לכולם, כל הישראליות שיחקו למעט מכבי תל אביב. זאת אומרת, זה לא היה שחייה רגילה. אז אנחנו כן גאים בזכייה הזאת, אבל גם בגביע ווינר אנחנו רוצים, כן, להרים דגל שם שחסר לנו. זה הדגל היחידי שחסר לנו בתארים בארץ.
יפה, משהו ככה ממש אחרון לסיום שאתה חושב שצריך להוסיף?
ממש לא, להגיד לך שנהניתי, ואני מקווה שעניתי על שאלות שאנשים שאלו ולא ידעו תשובות, אז אולי עכשיו יהיה להם. ולקוות שתיגמר המלחמה, שיחזרו החטופים, שנוכל להביא זרים, שנחיה בשפיות בארץ שלנו. ושתהיה אחלה עונת כדורסל.
יפה, אז תודה רבה לך, אני גם ממש ממש נהניתי, ותודה שבאת, באמת ענית פה ככה על הכל באופן פתוח, אז אני שמח שעשינו את הפרק הזה, וזהו, איתן לנציאנו יושב ראש הפועל חולון, אז בשלב זה אני רוצה להודות לך, וככה לחתום את הפרק. זהו, זה היה הפרק ה-159 שלנו, אנחנו נמשיך פה בפעילות, גם לקראת העונה הבאה, הכנות, פרשנויות, ניתוחים, בניות סגלים, כל קבוצה, כל מפעל, אנחנו נהיה כאן גם בפרקים הבאים. וזהו, נאחל לכם המשך יום, ערב, צהריים נעימים, מתי שאתם מאזינים, להתראות.
תודה רבה, ביי ביי.